טוב. אנחנו התחלנו בעניין הנקודים, ואמרנו שזה היה בעולם שנקרא אק, כלומר באדם קדמון, בהערה מבחינת הנקודות של סג שבפנימיות אדם קדמון, שם היה כל העניין של הנקודים. אמרנו שהתיקון שזה הופך להיות משג לבן. טוב, נראה איפה אנחנו עומדים עכשיו. הצמצום באק שקדם לגילוי עולם הנקודים. מתחילה היה סג הפנימי מתפשט בבחינת הנקודות שבו, בתוך אדם קדמון מטיבורו ולמטה ועד סוף רגליו. זה היה השלב הראשון. הסג הפנימי היה מתפשט בתוך אדם קדמון, מהטיבור ועד סוף הרגליים, לפנים, בתוך אדם קדמון, בתוך המציאות הזאת של אדם קדמון. אני מזכיר שלא היה עדיין עולם האצילות, לא קיים בכלל, רק בפוטנציאל, רק לעתיד לבוא. כלומר, אנחנו עוד לא בעולם התיקון. והנה, מאור זה של נקודות רצה המאציל ברוך הוא להאציל את עולם הנקודים מחוץ לדופן עד. כלומר, לצאת החוצה, גילוי. וברצותו לעשות כן ראה שלמטה מן הטבור הוא מקום סתום. הסברנו שהטבור היה סגור, וכל החלק התחתון סגור, סתום, ולא יוכל אור הנקודים לצאת ולהתגלות דרך שם ישירות במישרים. לכן, כדי להוציא אור זה של הנקודים מפנימיותו של אדם קדמון החוצה, העלה המאציל אור זה ממקומו שהוא למטה מן הטבור, והעלה הוא בסוד הצמצום למעלה מן הטבור, אל מקום עמידת הטעמים בסג הפנימיים שבתוך אדם קדמון. כלומר, יש נשיעה פנימית של הנקודות האלה, של הנקודים האלה, ובמקום לצאת מהטבור הם עולים. בשבילם זה נקרא צמצום. ואז נשאר, מה?
על הזיים, הפנימים והזיים?
זה המקום, הקומה, כן?
אין מקום מידי הקטעים הפנימיים, זה בעזיים?
כן, זה המקום שלהם, זה המיקום. אבל בינתיים הם לא יוצאים משם, כן?
כן, לא.
כן.
אז הטעמים?
מה? כי זה נקרא טעמים. יש טעמים, נקודות, סגין ואותיות. אז הטעמים, כן, יש גם בסג. זה המקום שלהם. עכשיו, מה קורה כשהאור עולה מבפנים? המקום התחתון נשאר ריק, ואז נשאר אדם קדמון מטבורו ולמטה כלי ריק מאור. כמו אישה שיולדת, הזכרנו את האישה שיולדת, שכשהיא הולכת ללדת, אז כל האנרגיה של הרגליים עוזבים, כן? כל האנרגיה עוזבת את הרגליים, ויש בעצם התרכזות של כל האור בסביבות הבטן. ולכן הרגליים נקראות אבנים, בגלל שהן קרות. ובתיבורו פרס חד פרסה, כן, אמרנו שברגע שהאור עלה ועבר את הקומה של הטבור, הוא כבר לא במקום שלו, אז יש עכשיו פרסה, יש עכשיו קו מפריד, להבדיל בין מה שלמעלה מטיבורו ובין מה שלמטה מטיבורו. כלומר, עכשיו יש הבדלה בין החלקים, בוא נגיד לזה חלקי הנשימה, לבין חלקי העיכול. כן, כמו הפרסה שבתוך הבטן, עד היום יש לנו את הפרסה הזאת, כן, בגוף האדם, המפרידה בין איברי הנשימה לבין איברי העיכול. ובהתפשטות הנקודות לסג שצמצם והעלה למעלה מטיבורו של אק, עלה ויצא אור דרך העיניים של אק. אז איפה הלך האור? חייב לצאת מאיזשהו מקום, כי הרי כל הרצון זה גילוי חיצוני לדבר הזה. אז לכן האור הזה שעלה מהחלק התחתון של הגוף דאק לחלק העליון יצא דרך העיניים.
אבל הוא הלך לאוזן.
מה?
טוב, הוא... כל עמידתו היא באוזן. למה שלא תצטרך האוזן? תצטרך העיניים.
כי זה לא...
שלא הבאתי פעם שעבר.
כן.
אתה כבר הגעת לאוזן. אתה יורד לעיניים.
כן, כי זה לא יכול לצאת מהמקום הזה, בגלל שזה לא המקום שלו עכשיו. המקום שלו הטבעי זה היה מטבור ולמטה. עכשיו הוא לא יצא משם, הוא היה אמור לצאת משם. זה לא בגלל שהוא עלה למקום של האוזניים, ששם קוראים לזה שג, שהוא צריך לצאת משם. זה המקום...
קוראים לי לטוב.
כן, השורשי, אבל הוא לא עומד שם עכשיו, זה לא המקום שלו, הוא לא בבניין, שם זה צמצום עכשיו. הוא בצמצום. אז הוא יוצא דרך העיניים שלה, וירדה בחוץ עד סוף רגליו. ונמצא שמה שלא יכול מתחילה לצאת דרך דופן עת, השתום מטיבורו ולמטה, יצא עתה דרך עיניו. כן, ונתבשט וירד למקומו מן הטבור ולמטה, עד סוף הרגליים. כלומר, מה שהיה צריך להיות, עכשיו ישנו. כלומר, מה יצא במקום לצאת מהטבור ולהתפשט על הרגליים, יצא מהעיניים והתפשט על הרגליים. אותו דבר. והיינו גוף עולם הנקודים ועיקרו. וזה עולם הנקודים, כלומר, כל הנקודות שיצאו ועומדות מבחוץ, רק מהטבור שלו ולמטה, וכנגדו מבפנים. בקו יצא אור חדש דרך הדופן של אק ולחוץ, והאיר בנקודים המתפשטים בחוץ. כלומר, גם מבפנים עכשיו, שיש הקבלה, יש אור מקביל מבחוץ, דרך הדופן, כן, יצא אור, שכאילו היה ממוגנץ, כן, יצא, והתחבר האיר בנקודים שהם בחוץ. אור חדש זה אינו מאיר בנקודים שבחוץ, אלא דרך הפרסה המבדלת ומבחינתה. כלומר, מי נותן אפשרות לצאת? הפרסה הזאת, בגלל שיש צמצום. והיא דרכה, כן עובר, הערה עובר את הערה הזאת כדי להאיר לנקודות שעומדות בחוץ. ובעניין זה של האור הפנימי החדש, הוא שאויל הצמצום שאין ערך בין האור הראשון לנקודות דסק שמתפשט למטה מן הטבור לפני הצמצום ובין האור החדש שיורד לשם אחר הצמצום. אבל מבחינת האור החיתון לנקודים אין הבדל בין נפלי הצמצום ובין אחר. ראינו כמעט אותו לשון בפעם שעברה ממקום אחר. רק פה הוא מביא את זה ממבוא שערים, ובפעם שעברה הוא לקח את זה גם כן ממבוא שערים. כן, זה... רק שם חלק א', שם זה היה חלק ג'.
רגע, למה אין הבדל בין האור שהיה לפני ואחרי? האור שהיה לפני זה אור שירד, לא יצא דרך העיניים, יצא דרך המצח, לא? לא, הוא יצא.
למה? מאיזה אור אתה מדבר?
האור הפנימי החדש הוא שיש, שאין ערך בין האור הראשון, בנקודות הסג, לבין
האור הראשון
החדש עכשיו הזה.
האור הראשון זה האור שיצא דרך העיניים. האור חדש זה האור שיוצא דרך הפרסה. כן, זה נקרא אור החדש, אור הפנימי החדש. הוא שאוהי לצמצום.
אם אתה אמרת את זה שבוע שעבר, כשהוא בקע את הבטן, האור הזה הרבה יותר חזק.
כן, אבל עכשיו, אבל הוא לא יכול היה לצאת בלי הצמצום. והצמצום, הביטוי של הצמצום זה הפרשה. אז זה מה שפועל הפרשה. בשביל מה הייתה פרשה? מה היא עזרה הפרשה? זה מה שאומר לך פה. הוא שאוהי לצמצום. לזה הועיל הצמצום, שאין ערך בין האור הראשון ונקודות הסג שנתפשט למטה מן הטבור לפני הצמצום, ובין האור החדש שיורד לשם אחר הצמצום. אבל מבחינת האור החיצון זה בפנים. מבחינת האור החיצון ונקודים אין הבדל בין לפני הצמצום ובין אחר. אבל מבחינה הפנימית כן. על כל פנים זה עדיין לא ברור, לאט לאט נתקדם. ג' בחינות של אור שמכללם נעשה עולם הנקודים. כבר אמרנו למעלה בעניין צמצום אדם קדמון שאורות הנקודות בשג שנתפשטו תחילה עד סוף הרגליים של אדם קדמון וצמצום זה של אק נסתלקו להם למעלה מטיבורו. כן, זה השלב, אמרנו שזה הצמצום באדם קדמון עצמו, שהנקודות שנקראות נקודות בשג שהם היו מהטבור ולמטה בפנים הסתלקו כדי לצאת החוצה ועלו למעלה. זה נקרא צמצום. והנה, הערה מן האורות הללו שעמדו מעטה למעלה מן הטבור עלתה ויצאה דרך העיניים דאק. אנחנו חוזרים, נכון? ההערה הזאת מן האורות הללו יצאה מן העיניים ובצאתה נשתלשלה וירדה עד סיום רגליו. זה כל זה חזרה. והנה, הערה זו של הנקודים דסק שיצאה דרך העיניים ונתפשטה מחוץ לאק מן העיניים ועד סיום רגליו היא עיקר מציאות עולם הנקודים. בסדר? זה העיקר. אלא שהחלק ממנה המתפשט למעלה מן הציבור, שהוא מקום התפשטות אורות, אוזן, חותם ופה אחת, אינו עולה בשם נקודים. כלומר, האור יצא דרך העיניים, והתפשט מן העיניים עד לסיום הרגליים. אבל איפה נקרא שם נקודים? רק מהטבור ולמטה. מהטבור ולמעלה זה לא בשם נקודים. למה? יען הוא מתבטל באורם הגדול מאוד של אחת.
על החיתונות.
אנחנו מדברים עכשיו, הגענו בשלב של, שלפני עולם התיקון, כן, מה גרם בעצם לעולם התיקון, איך בא עולם התיקון. עולם התיקון יש לו שם אחר, עולם האצילות, כן, אותו דבר. כשאומרים עולם התיקון אומרים עולם האצילות. מה החידוש שם? עמידת האורות ביחס לכלים. כלומר, איך יודעים שמשהו מתוקן? כשהאור והכלי חיים טוב. יש אור ויש כלי שדי מספיק כדי לקבל את האור, ושניהם חיים בהרמוניה. יש איזון בין אורות לכלים, לא יותר מדי אור, לא יותר מדי כלי, כן, ממש איזון יפה מאוד בין אור לכלי. כדי שהדבר הזה יעבוד טוב, צריך שיהיה התקדמות או עמידה של אורות בג' קווים. תמיד שמדברים על תיקון מדברים על ג' קווים. למה? כי ג' קווים זה מראה על יחס. אני לא מתקדם לבד, יש לי מישהו בצד ימין, יש לו בצד שמאל, כן? יש הלכה שכשתלמיד חכם הולך, כן? אז התלמידים צריכים ללכת אחד ימין, אחד שמאל, והתלמיד חכם באמצע, הרב צריך להיות באמצע. למה? יש ג' קווים, התקדמות. כלומר, גם כשמתקדמים, שמים לב למי שיש בצד ימין ולמי שיש בצד שמאל. אני מתייעץ עם החלקים שמסביבי. אני לא מתקדם לבד, בלי לדעת, בלי לאזן. כמובן שזה גוף האדם, כן, כל החלק הימני, כל החלק השמאלי וכל החלק האמצעי, שהוא נקרא תיקון. אדם זה סוד התיקון. ולכן יש לו ג' קווים, והוא בעצם מראה על יחס בין השפירות. מה שלא היה כן, לפני התיקון, בעולם הנקודים. למה קוראים להם עולם הנקודים? אז אנחנו קצת נכנסים עכשיו לפירוט טכני יותר, אבל בגדול זה כשאין יחס בין נקודה לנקודה. זה נקרא קלקול. כלומר, כל אחד עושה מה שבא לו. לא מתייעז בשני, כל אחד חושב שהוא מלך, אני אמלוך. אין יחס למה שלאזן את המדרגות, להתקדם. אני מתקדם ובוא נראה מה זה. כמו משחק כדורגל להבדיל, שכל אחד במקום להעביר את הכדור אחד לשני כדי להתקדם, הוא הולך כל המגרש לבד עם הכדור, לא אכפת לו מאף אחד. כן? אז זה יכול להכניס גול, אבל זה לא בניין של קבוצה. אז זה נקרא עולם הנקודים, כל אחד לעצמו. זה לא עובד, זה לא נקרא עולם התיקון. כדי לתקן עולם, כן, צריך שיהיה איזון, ואיזון זה תמיד ג' קווים. כן, לשון אוזן, א', ז', נ'. כל הזמן, שלוש אותיות זה תיקון. שבת זה תיקון, שלוש אותיות. שין זה שלוש שבבים, ובת, שין בת. בת של כוח איזון. תמיד כל מה שמאוזן הוא ג' קווים. אז עכשיו אנחנו רוצים לראות, פה זה כבר יותר טכני, איך האורות האלה היו עומדים לפני שהגיע עולם האצילות, עולם התיקון. אז עכשיו אנחנו לומדים שלפני עולם האצילות היה עולם אחר שנקרא אדם קדמון. זה גם כן עולם רוחני מאוד, ושם היו אורות. עכשיו, כל התכלית של הבריאה זה לא שהאורות יישארו בתוך העולמות, אלא שיתגלו החוץ. הקדוש ברוך הוא רצה לעשות לו דירה בתחתונים, אז אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו משהו. אז תמיד השאיפה היא לצאת, להוציא, מן הפנים לחוץ. עכשיו, בעולם הנקודים, הנקודות בתוך העולם הזה שנקרא אדם קדמון, היו, כן, עומדות, הנקודות האלה, מהטבור שלו ועד הרגליים שלו, מבפנים. והיו אמורות לצאת החוצה, כאמור, אבל כדי לצאת החוצה, הם רצו, כן, היו באופן טבעי צריכות לצאת דרך הטבור. עכשיו, הטבור היה סתום. כן, צריך להבין מה זה הטבור סתום, דיברנו קצת על זה בפעם שעברה, כן, שכשאין תיקון מספיק, אז הטבור סתום. כשהטבור נפתח, זאת אומרת שאנחנו כבר מגיעים לשלב של גמר התיקון, כן, שגם הטבור יהיה פתוח. יהיה לו פעולה, לא רק דרך הפה כמו שאנחנו היום, אלא גם דרך הטבור. על כל פנים, בינתיים האורות שבפנים העולם הזה, אדם קדמון, לא יכולות לצאת, כן, דרך הטבור, אז הן עולות למעלה. חלק התחתון מתרוקן. כל חלק הגוף התחתון של העולם הזה שנקרא אדם קדמון מתרוקן ועולה למעלה מהטבור. כל האורות עולים למעלה. כשהאורות עולים למעלה, המעציל עושה פרסה, כן, כמו השרעפת שיש לנו בגוף, שמפרידה בין האיברים של הנשימה לבין האיברים של העיכול. יוצא שכל החלק התחתון ריק. ודיברנו שזה דומה לאישה שהולכת ללדת, שהרגליים שלה מתקררות בגלל שכל האור מצטמצם ועולה לכיוון הבטן. עכשיו יש לה בבטן ריבוי אור, וברגליים, כן, כמו האובניים שהן קרות, כן, הכל קר, ואז יודעים שהיא הולכת ללדת, כי הריבוי עלה למעלה, זה נקרא צמצום. כן, הכל הצטמצם למעלה מהטבור, ובחלק הזה יש צמצום, יש פרשה. עכשיו, אז אנחנו חוזרים לטכני הזה, אלא שהחלק ממנה התפשט למעלה מן הטיבור, שהוא מקום התפשטות אורות אוזן חותם פה. יש אורות פה, יש אוזן חותם פה, זה לא המקום הטבעי של האור שעלה מהרגליים. יש מקום אחר, הוא הלך למקום שגרים בו כבר. כלומר, האור שהתרוקן מהרגליים עלה למעלה, אבל יש מקום למעלה שיש בו אורות אחרים. אז איך האורות שלמטה מתחברים עם האורות שלמעלה? הם לא יכולים לבוא ולהגיד להם, טוב, תזוזו מפה, אנחנו מגיעים. יש כבר אורות של אוזן, של חותם, של פה, שזה אורות שצריך להיכנס לכל המפרט, אבל לא נחזור לזה. אז מה קורה? אינו עולה בשם נקודים, אז כל החלק העליון לא נקרא נקודים. יען הוא מתבטל באורם הגדול מאוד של אוזן חותם פה. כלומר, כשהאורחים האלה, האורות של הרגליים, עולים למעלה, כן, האור שלמעלה הוא כל כך גדול, שהאור שלמטה הוא כבר לא עולה בשם. זה כמו אורח אחד שבא לכפר. אז אין לו משמעות, כן? זה כבר דומיננטי. מי שכבר נמצא במקום הוא הדומיננטי. אז יש אורות גדולים מאוד. לפיכך לא נקרא בשם עולם הנקודים, אלא חלק מהערת הנקודות המתפשט מן הציבור ולמטה. כלומר, אם שואלים אתכם איפה עומד עולם הנקודים ואיפה השם שלו נקודים, זה תמיד רק מטבור עד הרגליים. זה עולם הנקודים. שלעתיד לבוא, כשהנקודות יעמדו כמו שצריך, ייקרא עולם האצילות. כלומר, איפה עומד עולם האצילות? כן? יש לנו עולם אדם קדמון, שהוא לפני עולם האצילות. האדם קדמון, יש לו ראש, יש לו גוף, יש לו רגליים, רוחני כמובן. שם, באותו אדם קדמון, כן? איפה יהיה עולם האצילות לעתיד לבוא, עולם התיקון, עומד מהטבור ולמטה שלו, עד הרגליים. שם יהיה לעתיד לבוא עולם התיקון, שנקרא עולם האצילות. אז עולם האצילות, אם ניקח אדם קדמון, הנה עולם האצילות הוא מהטבור ולמטה שלו. בסדר? שם. מה זה אומר? זה אומר שעולם התיקון הוא תמיד, תמיד קשור לרגליים. כלומר, השקר אין לו רגליים. בגלל זה. כי מי שיש לו רגליים, יש לו עמידה. הוא מוציא לפועל, הוא הולך. אדם שלא מהלך, אדם שלא חי את מה שיש לו בפוטנציאל, הוא עדיין בתיקון, הוא לא עדיין בתיקון. להיות בתיקון זה להיות בהליכה. כלומר, בקישור, כן, העולם הרוחני שבו. לאמן, לאמת את מה שבי בפנים החוצה. אז האמת, יש רגליים. השקר, אין רגליים. למרות שיש לה ראש, אבל אין לה רגליים. למה? אין לה עמידה. וכל מי שיש לו בעיות רגליים, כן, הביטוי של הקדושה קשה לו. כן? על כן יקראו שמם מרגלים. יש להם בעיות עם הרגליים. לא יכולים לבטא את המציאות האלוקית בארץ ישראל. כן? אז זה בעיה. כשאין רגליים למציאות, המציאות הזאת מסוכנת, היא לא יכולה להתממש. כן? אפשר לומר שיהושע בן נון הוא הרגליים של משה רבן. והכוח המגלה, כן? הוא תמיד נמצא בחלק התחתון. לכן, זה המקום שבו אנחנו פועלים פה. הרי זו הבחינה העיקרית מתגימל בחינות שמכללם נעשה עולם הנקודים. זה העיקרי, זה מהדבור ולמטה. כלומר, במילים פשוטות, בוא נראה מה אתה עושה. עזוב מכל מה שאתה יודע, עזוב מכל מה שאתה אומר לי, אתה לומד, אתה זה, אתה זה, אתה זה, תכלס, במעשה, איך אתה מבצע את החיים שלך. מהטבור ולמטה, זה מה שמעניין אותי. כן, ויש הרבה איברים מהטבור שלמטה, ששם כל הבעייתיות, כן? כן, כן. זה החלק, אני לא רוצה לבלבל את הכל ביחד, כן? החלק הזה, כן, הוא נקרא מהו בן. יש בו שני חלקים, מהו בן. כן, אז אני מזכיר מה זה מהו בן, ביחס לאבסג, כן, אבסג, זה כאילו אני אומר, יש לי ראש, יש לי גוף, טבור ורגליים. אז יש לי בקומת הראש שם אב, יש לי עד למטה שם סג, ומטבור ולמטה יש לי מה ובן. כמובן שאם אני מתרגם את זה לאותיות, זה י' כ' ו' כ'. החלק הזה נקרא עולם הנקודים, פה זה נקרא אורות אוזן חותם פה, עולם הנקודים שלעתיד יהפוך להיות אצילות, והיינו תיקון. כלומר התיקון הוא בווקה. אתם זוכרים? ווקה. ואמרנו שהנביא של הגאולה נקרא ישעיהו, כי הוא מושיע את הווקה. כשווקה לא נמצאים, כן? ואנחנו רק עולים לכיוון יודקה, כלומר מתנתקים ראש וגוף, אז זה ירמיהו, ירום יודקה, הנביא של הגלות, של החורבן. כן, כך אומר הזוהר הקדוש, נביא החורבן זה ירום יודקה. כן? זה עולה למעלה, הכל הופך להיות רוחני, אבל פה אין כלום, אז יש חורבן. ובא הנביא של הישועה ישעיהו, והוא בעצם מגלה את הווקה. כלומר, התיקון האמיתי זה דווקא ברגליים. ווקה זה 6 ועוד 5, זה 11. כלומר, אנחנו עובדים ב-11. על כן באו 11 ארורים לפני, ואחרי 11 סממנים של הכתורת, ואנחנו עובדים תמיד בווקה. כן. כשהווקה נמצאים בסדר, אז יש ברכה.
אז לפי זה צריך להגיד ירמיה וישעיהו, כי יש כאלה שאומר ירמיהו, ירמיה, ישעיהו,
כן.
ישעיה. אבל המון שמות, דליהו, דליה,
כן,
איך,
כן.
אז איך צריך, איך?
זה לא, זה, הזוהר מתייחס לשורש הפנימי, הוא קורא לזה ירמיה, הוא קורא לו ירמיה. כן, שירום, בעצם אפשר אפילו ירמיה הוא, כי זה ירום יודקה. כן. לעלות, להפריד בין ראש לגוף, חז ושלום. כשיש הפרדה בין ראש לגוף, יש בעיה. אז על כל פנים, כל התיקון הוא נמצא כאן. מה רציתי לומר? כן, אז זה נקרא מהו בן. כן, זה זכר. מה זה זכר? בן זה נקבה. כלומר, חלק הביטוי של המציאות הרוחנית שנקראת יודקה. כשיודקה מופיע בווקה, אז ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז יש שלמות, אז יש גאולה. כן? וחז ושלום, כשאין את ההא האחרונה, כי כשאנחנו אומרים ווקה בעצם הביטוי הכללי הוא ה, אז יש חיסרון במלכות. לכן זה תשוב ה, זה תשובה. תשובה זה להחזיר את ההא למקומה ולבטא את כל הדברים, כן, בתוך ההא האחרונה, בתוך וגילוי. ואז יש עולם התיקון. אז כל הבניין שלנו הוא נמצא כאן, ועבודת האדם בדרך כלל נמצאת כאן. השם של הוויה שמופיע בחודש אב, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אב. כן, אתם זוכרים את השם שמופיע בחודש אב?
הוויה.
מה?
הוויה.
K-V-Y-U-K. זאת אומרת, מה אתם רואים פה? מה, 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 מה יוצא פה? שמה? חוץ מזה שאני קרא ראשונה.
הפוך.
הפוך איפה? בהתחלה. זאת אומרת שכל עוד זה שבוע אחד של החודש. שתי שבועות ראשונים, יש הפך, לכן יש קושי. מיתו באב יופיע יודקה. כלומר, אנחנו עכשיו עובדים ברווקה, אבל בהיפוך. יש אי סדר בעולם, אנחנו צריכים להחזיר את הסדר לעולם. הסדר הזה מופיע כמו שצריך ביודקה. כן, שמה זה כבר בניין של ייחוד. כן, ברגע שתיקנו את הכלים, יופיעו האורות, ואז כל מה שאנחנו יודעים, מה שיש בטובעה, כן? כל הכלים טעונים תבילה וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שבגלל שהכלים עכשיו זה בסדר, יש תבילה, אז הם יגלו יודקה. הכל יהיה בסדר, כן? אז בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים, כן? ואז זה חיבור בין האורות האלה, כן? זה הכל רמז לחיבור הזה כדי לחבר, כן? אז זה התיקון. ולכן דווקא בשלב של המעבר הזה, כן? יש את האור הגדול שיופיע. והקושי הוא כאן, הוא העבודה של פה. כן, בתמוז הכל היה הפוך. כל השם היה הפוך. יש לנו פה אופטימיות. מיתו באב, זה כבר מתחיל להיכנס לסדר. כן, הבן איש חיים מסביר, כן, מכתבי האריזל, שישב ויעקב תמיד רבים על חודשים. זה רמז. שהחודשים ששייכים לנו, ישב לקח אותם. גנב לנו חודשים, גנב לנו חלקי חודשים. כן, אני נקרא את זה. חשוב להבין את ה...
תמוז זה ה' ו' ה' י'.
גם בית חנוך. אני אצא גם כאן. ו' ו' או ה'. או ה'.
כתוב בספר דברים שנה ראשונה רכז רשכב זין אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו היושבים בסעיר ויראו מכם ונשמרתם מאוד, אל תתגאו בם, כן? כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל וכו'. כן? דברים בפרשה. נראה לי בסייעתא דשמיא, על פי הקדמה ידועה שכתבו המפרשים בשם חז"ל, יעקב אבינו עליו השלום לקח חלקו ניסן אייר סיוון. כלומר, יעקב יש לו חודשים ששייכים למהותו. ניסן אייר סיוון. ועשיו לקח תמוז אב אלול. אך נתגבר יעקב אבינו עליו השלום וחטף ממנו את אלול ונשאר בידו תמוז ואב בלבד בידיים של עשיו ולכך שלט בהם בזמן החורבן והרע לישראל בהם אך לעתיד גם שתיים אלו ייקחו ממנו וישלטו בהם ישראל ויהיו שני חודשים אלו ימים טובים לישראל עד כאן דבריהם גם ידוע מה שכתבו המקובלים ז"ל בקליפת עשיו טיפול בזמן שיקח ממנו יעקב אבינו עליו השלום אות וו. כלומר, הנה האות שלנו, האות של החיבור שמחברת לקרקע, כשנקרקע את עצמנו, כן? כשנחזור לארץ ישראל, אז יהיה רמז כבר שעשיו מתחיל להפסיד במערכה הזאת, שהיא בסוף שמו של עשיו, וישאר בו עש במקום עשיו, ואז יתקיים בו עש יוכלם. גם ידוע מה שאמרו רבותינו זל במדרש רבה, כן? מאוד, זה היצר הרע, כן? וזה שאמר, אתם עוברים מגבול אחריכם בני עשיו, פירוש גם לעת עתה, אתם לוקחים את אלול. זה הרמז, אתם עוברים בגבול של עשיו עכשיו. מה זה בגבול של עשיו? אתם לוקחים לו איזה חודש אחד, נכנסתם לגבול שלו, למקום שהוא נמצא בו, כן? תקפתם וניצחתם, אז גנבתם, כן? החזרתם לעצמכם את אלול, פירוש גם לעת עתה אתם לוקחים את אלול, שהיה תחילתו חלקו של עשיו, ויראו מכם, כן? יהיה פחד, ולכן צריך שבחודש הזה תהיו נשמרים מן היצר הרע, הנקרא מאוד, כדי שלא תתגבר אדום, שהיא אותיות מאוד. כלומר, בחודש אלול, מה אנחנו עושים? חוזרים בתשובה. כן, חודש התשובה, הרחמים והשליחות. אך אל תתגרו בם לפגוע לרשת ארצם, כי לא אתן לכם מארצם, אלא עד מדרך כף רגל. מה זה עד מדרך כף רגל? כלומר, עד שתתגברו במעשים טובים. שמתם לב, כף רגל, עוד פעם, אנחנו חוזרים לרגליים.
גילוי.
כן, גילוי. שתהיו יכולים לקח מהם עוד וק, שתהיו מסוגלים לגלות, להחצין את מה שבפנימיותכם, כשסגולתכם הפנימית הישראלית תתגלה החוצה, ולא תדברו כמו גויים ולא תחשבו כמו גויים אלא כמו ישראל, כשהוו יתחיל לפעול, כן? כשהמנוע הזה שנקרא וו החיבור יתחיל לפעול, שהוא רגל, רוצה לומר סוף שמו של עשיו, או יובן בשיעת הדשמיה עד מדרך כף רגל, שיהיה נקצץ ונתקן הקוף דקנה ויהיה מן קנה הנה. כלומר, מהקוף של קנה תקצר את הרגל, הקוף הופך לה. או יובן שיושלם הבירור דאז מתו רגלין ברגלין, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. מה זה עד מתו רגלין ברגלין? זה ביטוי של הגאולה. עוד פעם, רגליים. דאז מתו רגלין ברגלין, כלומר, מה, איזה רגליים באיזה רגליים? מה זה, מה הביטוי הזה? עד מתו רגלין ברגלין? כשהרגליים האלוקיות תרדנה ותתגלנה על המציאות הגשמית. כלומר, על הר הזיתים, יפה מאוד. זאת אומרת, זה החיבור, זה מראה על גאולה. כשהקדוש ברוך הוא יורד, זה רגליו, כן, נוגעות בעולם הזה.
מאיפה הקנה הזה?
כן. ויהיו מן הקנה. הקוף, כן, זה הכוח שמשחק בין שני עולמות. או שהוא כקוף בפני אדם, כן?
לשקר.
של השקר, או שהוא מתקצר, כי רגליה יורדות מוות. כשרגליה לא יורדות מוות, הוא מקצר את הרגל שלו והוא הופך לה. זה ההבדל בין המן, כן? המן זה 95, לבין הקדושה שהיא 100. קוף. כן, אז המן משחק כאדם קדוש, כן, צריך לקצר את הרגל הזאת שיורדת לתומעה, ואז זה הופך להיות עוד של קדושה, שזה עוד של ביטוי, זה הולדה, זה גילוי, ולא כמו קוף. קוף היא עושה אותו כאילו, אבל יש לה בעייתיות. כן, בעוד קוף יש בעייתיות, ככה אומר הזוהר הקדוש.
זה קשור למורה מסוכה. שכתוב שמעולם לא ירדה שכינה למטה מהעשרה, זאת אומרת שגם כשזה יורד, אפילו יש איזשהו
רווח
שיכול להיות שאם זה יורד יותר מדי למטה, אז זה כבר קוף, אז זה כבר הרבה יורד למטה.
לפני התיקון, אבל אחרי התיקון חייב שירד למטה מהעשרה.
ממש עד המציאות עצמה?
כן, לפני התיקון, שעדיין הזמן לא מוכן, לא מוכשר לזה, אז אם יש ירידה, תהיה אחיזה לחיצונים בזה. אבל יש זמנים שכן יורד מתחת לעשרה. למשל, חנוכה. בחנוכה אנחנו דווקא צריכים עד שתיכלה רגל מן השוק. עוד פעם, למטה מעשרה, ולכן המקובלים מדליקים בשבעה צפחים. עדיין זה לא הנמוך הנמוך, אבל אנחנו נוטים להתקרב לכמה שיותר, כן, להגשים את המציאות האלוקית. כן, ביום ההוא, כן, הכל יהיה מלא, כן? ומלאה הארץ דעה את השם, כמיים לים מחשים, כן? הארציות תתמלא ברוחניות או תגלה את הרוחניות הגדולה ביותר. אז הנה, נמצא לעת עתה. אנחנו מצפים לקח גם תמוז ואב. אנחנו רוצים להחזיר לעצמנו את תמוז ואב, חודשים לא פשוטים בשביל עם ישראל, אנחנו רואים את זה עד היום, שיהיו ימים טובים כדי להחזיר את היום טוב, בעצם זה השורש שלהם, כן? שהם ימים טובים, וזה, דבר זה תלוי בתשובה ומעשים טובים. כלומר, למה אנחנו אומרים מעשים טובים? כי זה העניין, זה העשייה. והנה ידוע מה שכתב הרב בית עובד, כי 12 חודשים הם כנגד 12 אותיות שם אדמי. כלומר, כל החודשים זה אותיות שם אדמי, אבל כשאתה ממלא אותם. כלומר, א', אתה כותב אותה ככה. א', ד', עד נון, כן? יוד. כתבתי שם אדנות, נכון? כמה אותיות יש לי פה? 12. אנחנו מתחילים מנישן, נישן, אייר, שיוון, תמוז אב, דל. כלומר, תמוז ואב שני חודשים דלים, שיש בהם קושי. יזל מים מדלייו. לא כתוב מדלייו, אלא מדלייו. אם היה כתוב מדלייו, זה מהדליים שלו. אבל כתוב מדלייו, מהדלים שלו. מהחודשים העניים. אבל ברוך השם יש לנו את אלול. אז אני מחבר את אלול לדל ועושה דלת. דלת פתוחה לשווים. כלומר, אני מחבר את החודשים כדי שיהיה לי אפשרות לצאת מזה. אז בוא נראה פה. ועוד א' מתחיל בניסן. העין שם נמצא לפי זה תמוז ואב הם אותיות דל דשתם עשרה אותיות הנזכרות ובזה יובן בשיעת הדשמיה אשרי משקיל אל דל הם תמוז ואב שהם בחינת אותיות דל לשם אדנות לתקנם על ידי תורה ומצווה ומעשים טובים ואז ביום רעה ימלטהו השם זה שער הפסוק ואית בזוהר הקדוש בחודשי החורף יש תבט בשטטר זה כבר משהו אחר שצריך לתקן את כל העניין הזה. זה רק כדי להסביר, כן, איפה אנחנו נמצאים, קצת בביטוי יותר מוחשי. תמיד חשוב, כשאנחנו לומדים פנימיות, לא להשאיר את הפנימיות בפנימיות. כן? אנחנו אמנם לומדים אצילות, כי קבלה זה נקרא לימוד האצילות, אבל תמיד צריך כמה שיותר שנצא מהשיעורים עם אפשרות לבטא את השיעור הזה בחיים. כן? שיש שיעור קומה. אז אנחנו נקרא מחדש את הפסקה. הבחינה השנייה הוא אור חדש שעיקרו עומד בתוך אק, מן הטבור ולמטה, ומשם מאיר דרך דופן אדם קדמון אל אורות הנקודים המתפשטים כנגדו בחוץ. האור הפנימי הזה נתחדש מזיווגם של הטעמים דסג עם עב הכללי שבתוך אדם קדמון. זיווג זה נתעורר על ידי הנקודות דסג שנתפשטו לפני הצמצום בתוך אדם קדמון עד סיום רגליו, ובכוח הצמצום הסתלקו למעלה ושימשו מים נוקבים אל הטעמים דסג להזדווג בעב הכללי. כלומר, יש כאן תהליך, כן, שהוא קצת מסובך מבחינה לשונית, כן? אבל הוא אומר שכשהאור, אני מסביר לכם את זה באופן יותר פשוט, כשהאור עלה מלמטה למעלה, כן, האור שהיה מהטבור ולמטה בתוך אדם קדמון, הוא עלה. בשביל מה הוא עולה? אין סתם עליית אור. זה נקרא עליית מן. כלומר, הצמצום הזה עוזר למשהו. הוא עוזר למה? שיהיה חיבור בעולמות העליונים. כלומר, שיש התעוררות מהתחתונים, יש התעוררות בעליונים. ומה זה עושה? זה נקרא עליית מן. כשיש עליית מן, יש זיווג בעולמות העליונים, כי המן האלה, המים נוקבים שעולים למעלה, הם גורמים להתעוררות למעלה. זה כמו עדים שעולים וגורמים לכוח רצון, לחיזוק, לחיבור, להולדה, לגילוי, לשפע. כן? אז האורות האלה עלו וגרמו שיהיה זיווג בחלק העליון, כן? של אב וסג התחברו ביחד. כלומר, אם אני מתרגם את זה לאותיות שכתבנו מקודם, זה כאילו לומר שההי והוו עלו, או המה והבן עלו, וגרמו לחיבור של יודקה. כן? בוא נתרגם את זה קצת יותר פשוט. הילדים, כן, חיזקו את החיבור בין ההורים. הם מתעוררים, כן, כשההורים רואים שהילדים שלהם באיזון והם עולים, הם מעלים להם מען, אז ההורים, כן, שמחים, יש להם נחת. נחת מהילדים. כן, הילדים נותנים להם אפשרות להתחבר עוד פעם. כי הם רואים שיש תוצאות טובות. אז ההורים, כן, מחזקים את הקשר ביניהם בזכות הילדים. ועכשיו מי ירוויח מזה? גם ההורים וגם הילדים, כי כשההורים יתחברו שוב פעם, יהיה עוד פעם שפע, כי אין זיווג בלי שפע. אפילו זיווג שאין לו הולדה הוא זיווג שיש בו שפע. ולכן עוד פעם יש מין מעגל כזה שנותן כל הזמן. אז מי שגורם שיהיה חיבור, הוא בעצמו מקבל רווח מאותו חיבור. נמצא הערה זו הבוקה דרך נקווה אורו של אדם קדמון להמשיך אור חדש על עולם הנקודים שבחוץ מן האור החדש המתפשט בפנים, היינו הבחינה השנייה מן הג' בחינות שמכלל משלם עולם הנקודים. כלומר, כל זה גרם לגילוי אור בחוץ. אל תיכנסו לפרטים שהוא כותב את זה, כי יש עוד כמה כללים שלא נכנסנו אליהם, אבל הדברים התבררו לאט לאט. כל מה שאנחנו לומדים פה זה ליקוטים שכתב הרמח"ל, כן? מכל הספרים של הרמח"ל. זאת אומרת, לא הלכנו לחפש אנשים שהם אולי מקובלים בדורות האחרונים וזה, כי עדיף להישאר תמיד כמה שיותר קשורים למקור, כן? ולגדולים שבאמת יש עליהם הסכמה מלאה וכולם, כן, גדולים מאורם. מתורתם. אז פה, כן, החלק הזה, כן, זה ממבוא שערים, עם שאר החלקים האלה, כן. אז הרמח"ל הלך, כן, ולקח, ליקט כל מיני מקומות. הבחינה השלישית הוא אור מבחינת אחת שמתערב באורות העיניים בעוברם דרך גבולם. כלומר, כשהאורות עלו, זה לא המקום שלהם, אמרנו, זה עולם הניקודים, זה אורות הניקודים, ולמעלה יש אורות של אוזן, חותם ופה. אם אתם זוכרים, אני רק לא חוזר על כל העניין. כן, פה לא היו כלים. כי האורות, פה יצא אור מקיף, פה אור פנימי, פה אור מקיף, פה אור פנימי, פה אור מקיף ואור פנימי ביחד. רק פה הפך להיות כלי. כן, זה עוד מדרגה אחרת. כן? ולכן יש ריחוק. כשיש ריחוק בין האורות, אין כלים. מתי מופיע כלי? כשאור המקיף נוגע באור הפנימי. אז פה אנחנו רואים שיש ריחוק, אז באוזניים לא יכול להיות כלי. בחותם גם לא יכול להיות כלי, למרות שזה קרוב מאוד. אבל בפה זה כבר עקוד. ולכן זה נקרא עולם העקודים. כן? אז העולם העקודים, נקודים וברודים זה עולם התיקון. עקודים, נקודים וברודים. כלומר, משלב של כלי אחד, אבל עדיין עשר, כן? מדרגות בפנים, שעדיין לא באיזון, כי הם עומדים אחד מעל השני ולא בגימל קווים, אמרנו שזה עולם שעוד לא, זה נקרא חד סמכה. אחרי זה, אז יש פה ערבוב, כן, של האורות שעלו מלמטה, עם האורות של למעלה, שהם עוברים דרכה. כלומר, אתה לא יכול לעבור דרכי ולא להתבשם ממני. כן, עברתי שבת אצל פלוני, אז לקחתי מזה משהו. גם השארתי לו איזה רשימו, וגם הוא השאיר בי רשימו. כל פעם שאתה עובר בקדושה, כן, מעולם, דרך כלשהי, אתה מקבל מהדרך הזאת משהו. אתה לא עובר חינם. כלומר, איפה שהיינו במדבר, כל מחנה, כל עניין של קביעות, כן, ויסעו משם ויחנו שם, וכל החניות וכל הסיבובים שעשינו וכל הנסיעות וכל המסעות במדבר, כל מקום אנחנו משאירים את החותם שלנו, את החותמת שלנו, וגם מקבלים משם האנרגיה מיוחדת. איפה שאנחנו עוברים ככה זה עובד. אז פה יש, בגלל שהאורות האלה, שזה לא מקומם, הם עלו, הם עוברים בגבול אחר של אוזן חותם פה. כן, אז הוא אומר, זה מתערב באור העיניים, בעוברם דרך גבול. הוא עובר דרך הגבול שלהם, אז הוא מקבל קצת מתבשם מהם. הנה בשיבולת הזקן של אדם קדמון, מאירים ג' בחינות אוזן חותם פה יחד. מה זה שיבולת הזקן? זה האורות שירדו מאיפה? מהאוזניים, נכון? מהאוזניים האורות יצאו, ובצורה כזאת חפפו ככה על ה... זה נקרא אורות, ונמצאות פה בשיבולת הזקן, בלי לגעת אחת בשנייה. כן, זה כבר עניין של חיים, צריך ללמוד את הדברים בפרוטרות שם. וכבר יורדים, וכאשר יורדים אורות העיניים דרך שם, מוכרח הוא שהתערבו עמהם אורות מן, מן הגימל, סליחה, מן הגימל בחינות של אחת, אשר שם. הם שם, אתה לא יכול לעבור בלי להתבשם משם. גם אם נכנסת לחנות בשמים, אתה יוצא מבוסם, בלי לקנות כלום. כן, אתה כבר מרגיש את הריח ואתה יוצא עם איזה חוש כזה. והנה לפי ערך מה שלקחו בחינות שונות של העשר שירות בנקודים מן האחר. כלומר, כשהם שם, אז הם לוקחים משם, כן? כל מיני רעיונות, אנרגיות, כן? כך ערך הכוח והסיכון שהגיע לכליהם לעמוד באורותיהם. כלומר, המעבר הזה דרך המדרגה של אוזן חותם פה, הרי האורות האלה הם עולים והם יצאו דרך העיניים. זה נקרא עולם הנקודים, הם יוצאים דרך העיניים. אז למה הם עברו דרך כאן? כי המעציל רצה שהם ילכו, כן, לרבנים הגדולים, שיעברו דרכם, לפני שהם יוצאים לדרך. כלומר, זה לא סתם שהם לא מצאו מקום לתת דרך הטבור, כמו שאמרנו, ואז הם רוקנו את החלק התחתון ועלו, ומצאו להם איזה חור כדי לצאת משם ולהתגלות עוד פעם בחוץ. לא, המעבר הוא חשוב. לאן הם עברו לפני שהם יצאו לגילוי? אז המעבר שלהם זה דרך אורות גדולים שנתראים אוזן חותם ופה, וכשהם עוברים דרך שם, כן, אז זה נותן להם כוח לעמוד בשביל התיקון שעתיד לבוא.
מה היחס בין העיניים לבין האחת אוזן חותם
ופה? העיניים זה אור גבוה מאוד, אבל פה אנחנו לא מדברים על אורות העיניים, אלא רק מעבר באלמה. זה אורות שיצאו דרך העיניים ולא אורות העיניים עצמם שיצאו.
זאת אומרת, זה עלה, עבר דרך אוזן חותם
פה ויצא אותו
דרך
העיניים. בדיוק, יצא דרך. זה יותר גבוה, נכון. אבל זה לא אורות העיניים עצמם. זה האור שלמטה, של עולם הנקודים, שעלה ומצא לו דרך יציאה דרך העיניים. כן, אבל זה לא האור של העיניים גופה. עכשיו, נתקדם ונראה. מקור ההבדל שבין כלי הג' ראשונות לכלי הזין תחתונות. יש כלים, נכון? בכל מקום יש כלים. מה ההבדל בין הכלים של האורות העליונים לבין הכלים של האורות התחתונים? בסט הנקודים מן העיניים דאק. אז אנחנו חוזרים. הנקודים יוצאים דרך העיניים דאק. אז כשהם יצאו, קדמו הכלים לצאת לפני האורות. כלומר, מה יצא משם? האם יצא אור סתם? לא. תיזהר, עכשיו אנחנו נכנסים לפרטים. כשהאור יצא, לפני שהאור יצא, יצאו כלים של האור. ולא יצאו הכלים מיד בכל השלמות השייכת לכל בחינה מהם לפי ערכה. כלומר, הכלי שיצא לא יצא שלם. הרי אנחנו רוצים להגיע לעולם, גשמי. אז אנחנו רוצים התהוות של כלים. אבל הכלי לא מופיע בבת אחת. יש לו הדרגתיות כדי להופיע, כן? זה כמו הגאולה, היא כמעה כמעה, קו לצו, כן? קו לקו, זה עיר לאט 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 לאט. אבל שלמות זו קנו להם אחרי צאתם מן העיניים, כלומר, הם קנו את השלמות שלהם כשהם יצאו דרך העיניים בעוברם בתחום אורות אוזן חותם פה. עכשיו אנחנו רואים מה עזר לעבור דרך המעבר הזה של אחת. אוזן חותם פה. מה זה עזר? זה עזר לבנות כלים ראויים. כלומר, זה כמו השתלמות. אדם רצה לצאת לעבודה, אבל אמרו לו, טוב, לך תעשה השתלמות אצל אחת. כלומר, מי זה אחת? זה שם תלמד בדיוק איך לעשות כלים בעולם הזה, ילמדו אותך בדיוק איך משתמשים בדברים שאתה עדיין לא יודע להשתמש בהם. אז אומר, טוב, אני הולך לעשות השתלמות. הוא הולך להשתלמות של אורות אחת, שחוזר אומר, למה זה למדתי לעשות כלים? אני חשבתי שהעיקר זה האורות. הם לימדו אותי שם שהכלים הם חשובים מאוד, כי אם אין לך כלים, איפה ילכו האורות? אז אוזן, חוצם, פה, האורות שם, לימדו את האורות התחתונים שכדי לצאת צריך שיהיה כלים קודם. זה חידוש גדול. שממה שקלטו מאורות אחת, נשלמו הכלים. זאת אומרת, הם קלטו שם בלימוד שהם עברו דרך האורות האלה, זאת אומרת, האורות התחתונים, כשהם עברו דרך האורות העליונים, הם הבינו, הם קלטו שצריך לעשות כלים. הכלים הם, כל בחינה מהם לפי ערכם. לימדו אותם שם, תיזהר אדוני, אתה הולך לצאת לגילוי, כשיוצאים לגילוי צריך כלים כדי שהאורות יחזיקו מעמד. כלי הקטר בשלמות גדול לפי ערכו. יש לך קטר, יש לך אור גדול, אתה צריך כלים גדולים. לא יכול לאור של קטר וכלים קטנים. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. צריך שיהיה לך כלים ראויים לקבלת האור. כלי החוכמה והבינה בשלמות מועטת מן הקטר, כי האור גם כן מועט. אז גם כן הכלי לא צריך להיות יותר מדי גדול, הוא צריך בהתאמה. וכלי הזין תחתונות בשלמות מועטת מכולם לפי האור שמופיע שם. בנקודות אלו דסג שיצאו מן העיניים ואדם קדמון היה עניין מיטת מלכי אדום הנקראים מלכים קדמאיים. כלומר שם הייתה שבירת הכלים. אנחנו רואים שלמרות הכל הדברים עוד לא יצאו בשלמות, קרה משהו ששבר את הכלים, ואנחנו צריכים להבין מה, מאיפה ואיך לתקן.
שבירת הכלים הייתה בפנים או בחוץ?
בחוץ, כן. וההבדל הזה שבין השלמות שלקחו כלי כתר, חוכמה, בינה, ובין השלמות שלקחו כלי הזין תחתונות, הוא שגרם אחר כך להבדל בפגם שנפגמו כלי העשר שפירות ונקודים בסוד מיטת המלאכים קדמאים. תרגום, אנחנו נראה שלא הייתה שבירה בג' ראשונות. רק שבעה מלאכים מתו, לא עשרה. הרי עשר יצאו. אז למה רק התחתונים נשברו ולא העליונים? כנראה שכשהם בנו את הכלים הראשונים של כתר, חוכמה ובינה, בנו את הכלים כמו שצריך. מה זה כמו שצריך, אמרנו? ג' קווים. כלומר, איך יצאו, אם אני רוצה עכשיו לצייר את כל היציאה של כל האורות, הם בעצם יצאו בצורה כזאת. הראשונים יצאו ככה, כי הם בג' קווים, אז כתר, חוכמה ובינה יצאו כמו שצריך. הבעיה התחילה מחסד ולמטה, ששם יצאו ככה. כלומר, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. שבעה מלאכים קדמאים שנשברו, ולא נשברו הג' ראשונות, כי הם היו כבר בסגולטה. כן, שזה הפך מהסגול. אבל לא חשוב, זה ג' קווי. בסדר? שעל כן לא נזכרה מיטה, אלא בזין תחתונות. עוד פעם אני חוזר, תרגום לעולם, איפה יש בעיה תמיד? ברגליים. המחשבות, כולם יש להם מחשבות טוב, כולם רוצים לעשות הכי טוב. אבל כשזה יוצא לביצוע, מחסד ומטה, שזה העולם שלנו, כן, הרי יש לנו רק שבעה ימים השבוע, היה אמור להיות עשרה, כן, אבל אנחנו יודעים שיש לנו רק שבעה תיקונים. בג' ראשונות אין מה לתקן. כלומר, עזוב אותך מהראש, אתה בסדר גמור, ברוך השם, הפנימיות שלך טובה, אלוהי נשמה שנתת בי תאורה, כן, אז איפה מתחילות הבעיות? בגילוי. ביחס לשני. כמה יחס יש לי לשני? רק המידות שלי. הוא לא יודע מה יש לי בראש, הוא יודע רק מה אני מתייחס אליו. אז איפה אני מתחיל להתייחס לשני? מחסד עד מלכות. שבע. לכן יש שבעה ימים בשבוע. זה כמו ההתייחסות של הבורא אלינו. גם הוא מתייחס במידות שלו. אנחנו לא יודעים איפה הג' ראשונות שלו. אם לא היו עשרה ימים בשבוע. למה יש שבעה ימים בשבוע? כי אנחנו מתייחסים רק למה שהוא מתייחס אלינו במידותיו. אז כל אחד מכיר מהסובב אותו רק את המידות של השני, לא את המוחין של השני. אך הרבה 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 זמן, כן, אין התלמידים יורדים לסוף דעתו של הרב, אלא 40 שנה אחרי שכבר עזב את העולם. זה הרבה הרבה תיקון, כן? אז מה כן אתה יודע ממני? איך אני מתנהג כאדם? אז זה מחשד עד מלכות. שם יש בעיה. כאן הייתה שבירת הכלים, ואומרים לנו ברמז, תלמד ששם אתה צריך לתקן. כלומר, עיקר מה שבאת לעלות, לעשות בעולם הזה, זה תיקון המידות, השיעורים, הגבולות. אם אתה לא יודע, אתה מתעסק תמיד באורות העליונים, בסדר. אבל קיבלנו הוראה מפורשת בפרשתנו. רב לכם שבט בהר הזה. תנו, שאו לכם. כן, ובואו, למטה. חוף הים, כן, לא חשוב איפה. בבקעה, אבל פה. לא שבט בהר הזה. זה טוב, בסדר. הר סיני, מה שאתה רואה, כן, חוויה גדולה מאוד, אבל נגמר. מספיק לשבת שם בישיבה הרוחנית העליונה. בואו עושו את הארץ. אז פה יש בעיות, יש שבע מידות. אתה מופיע כאן, מתחיל להיכנס, ומתחילות לבוא הבעיות. היינו בשקט שם, בטח אתה בשקט שם. בעולם רוחני עוד לא התחלת להתעסק עם האורות והכלים פה, אתה צריך מלחמה פה. אז בזין תחתונות הייתה מיטה ולא בגימל ראשונות. למה? שהגימל ראשונות מפני מעלת האור העליון שקלטו מן האחד. אז אמרנו מקודם, הייתה שתירה קצת במה שאמרנו, נכון? הרגשתם. אם אמרנו שהם עברו דרך האחד, אז הכל בסדר, הנה הם יצאו, הלכו להשתלם שם. לא, לא כולם קיבלו, כן, בהשתלמות הזאת, כן, הלכנו עשרה, לא כולם הבינו בדיוק מה הרבנים אמרו. שלושה הבינו, זה הגימל ראשונות, אבל שבעה לא תפסו כל כך. כן? אז לא כולם קלטו מן האחת את המדרגה המאוזנת כמו שצריך. אז הגימל ראשונות כן קלטו, כלומר כשהם עברו באחת הם עברו, הבנתי, אני עומד לי בימין, הוא עומד בשמאל והוא באמצע, עשינו תיקון. אז עין תחתונות קצת פחות הבינו את העניין, כן. אז זו הייתה בעיה. עמדו באורותיהם ולא מתו מפניהם, כן, פי שהם מתו הזין תחתונות. אז זה נקרא מיטה. כן, מיטה זה כשאדם לא מתייחס לשני. כלומר, פרטיות. לפי זה, מה זה מוות? פרטיות. מה זה חיים? כלליות. כשחוזרים לחיות ככלל, חוזרים לחיים. כשחיים בפרטיות, מתקרבים למוות. ככה זה עובד. אדם שהוא כללי יותר, הוא חי יותר. כן? מי היה הכללי, האדם הכללי, כן? זה שקולט את כולם, הוא מגלה את כל האורות, נכון? דוד מלך ישראל, חי וקיים. מה זה חי וקיים? למה רק הוא חי וקיים? כן, כי הוא כולל.
מה זה
מה שאמר הרב קוק,
שהבעיה של
הדור
שלנו, שאנחנו לא היא לא ברגליים,
עם
הארוך
הרעה,
לא בידיים, זה הבעיה שלו בראש.
בראש שלא יודע להופיע ברגליים. צריך לדייק איפה הוא כתב את זה. כי הרב קוק, כל העניין שלו זה בדיוק המילים. ממש לראות בתוך המילים איך הוא כתב את זה.
בסוף הפסקה, הוא כותב שיש דורות שהתאבות, שוב הוא כתב את זה אולי על הדור שלו, ששם התאבות היו מסובבים מהם את הראש. אבל אצלנו, הבעיה בראש, הוא, התפיסה היסודית שלו, שהוא חושב משהו, הוא גיבור, הוא ילך עם זה עד הסוף. הבעיה שהוא מראש לוקח את זה לכיוונים, ועד שם הוא מפיע את כל
הכל. אז לא, מה זה הכיוון? זה הרגליים.
אבל הכיוון בא מהראש, הראש נותן לו רע על הרגליים, איפה ללכת?
לא.
אחרי שהראש נותן כיוון לרגליים, איפה ללכת, הם הולכים שם, בגבורה כזאת.
בגלל שהאנרגיה היא טובה. כלומר, הפוטנציאל הוא תמיד טוב. הבעיה איך אתה משתמש בו. זה לא שהאור של הראש לא טוב. האור של הראש הוא טוב, זה כמו נגיד חשמל. אבל אם אתה לוקח את החשמל כדי לבנות איזה, לא יודע מה, כוח משחית, אז יש בעיה. אבל זה לא סותר את מה שהיה בתוך הראש. הראש הוא בסדר גמור. הכיוון זה כבר עניין של רגליים. כי כיוון זה כבר כלי, זה כבר הדרכה. זה כבר הליכה. אז זה תמיד כבר ברגליים. כלומר, בפוטנציאל אין תיקון. הפוטנציאל הוא טוב. גם עשיו היה טוב בראש. כן, אז אי אפשר לקלקל בעצם. הקלקול הוא כשהראש והרגליים לא ביחד. דרך אגב, זה הצורה הזאת, כן? זה הצלב הנוצרי. שג' ראשונות יש להם כמו ג' קווים, ואחרי זה חד שמחה, זה שבירת הכלים. כי הקו, כן, יש הפרדה, חד ושלום, בין ראש לגוף. כן. אצלנו יש בניין, אנחנו צריכים לעשות בניין. הבניין שלנו דווקא תמיד בג' קווים. או ממטה למעלה או ממטה למטה, זה המגן דוד. כן. כל המגן דוד זה ג' קווים. כן, איפה שתלך, גם ככה, כן. בכל הכיוונים זה ג' קווים. אז צריך לראות בדיוק בפסקה מה הוא אומר שם. אבל באופן כללי, כן, כל העניין זה דווקא חיבור בין רוחניות לגשמיות. בין תורה שבכתב לתורה שבעלתו, אותו דבר. כל עוד זה לא נחבר את שתי התורות, כן, איך הוא אומר בישראל ותחייתו, כן, החיבור בין תורת הסוד לתורת הפשט, היא החיבור בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. וזה הברכה של העולם. כל עוד ולא מחברים בין התורה הפנימית לתורה החיצונית, לא יכולה לבוא גאולה בעולם. אז יש אנשים, זה בשבילי וזה לא בשבילי, וזה בשבילי וזה לא בשבילי. לא. זה כחיבור שניהם, כך התורת הגאולה. יש פה איזה, יש פה ישראל מתחילתו?
יש באורות, אני לא יודע אם יש פה, אני מניח ש...
זה מתחיפת, זה שלישייה?
זה שלוש קווים. נכון? זה הולך לפעם.
לא, כל מקום בשלוש.
זה הולך לפעם. נכון?
כל הנפונים שלך. שתי וערב.
זה לא הולך אחד ושתיים.
זה לא. זה הולך לפעמים כזאת.
כן? כי גם הקווים הם בשלושה כיוונים, לא בשני כיוונים.
אז מה טעם יצא עולם הניקודים תחילה בבחינת עיגולים? מה זה הסדר הזה של יציאת הדברים? טוב, עכשיו הוא מוסיף לנו עכשיו רובד שנקרא שזה עיגולים בעצם, בחינת עיגולים. הניקודים זה בחינת עיגולים. אז אנחנו צריכים להבין לפני שאנחנו נכנסים יותר לעומק, אם הנקודים זה בחינת עיגולים, אז מה התיקון?
יושב.
כלומר, אסור לנו להישאר בעיגולים. כן? עיגולים זה עדיין מכלול האפשרויות. אבל יושר זה התקדמות בכיוון. כלומר, כשיש יושר, אומרים ג' קווים, זה אותו דבר. יושר זה כבר ישראל, ישר אל. זה עולם התיקון. לכן כתוב, כן, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל. לפני שהיה יושר, היה עיגולים. ואנחנו צריכים לחבר עיגולים ויושר. כן? צריך בתוך עולם העיגול למצוא את הקו של היושר. כן? בפילוסופיה המצרית, האדם, ככה זה היה, הפילוסופיה המצרית, כשהיו שם, היה ציור כזה. מה זה אומר? שהאדם כבול בטבע. הוא לא יכול אף פעם להשתחרר מזה. זה הציור שלהם, שהיה להם שם במצרים. בא עם ישראל ואמר, בסדר, אני מקבל את זה, כולנו יש לנו טבע, אבל אני מוצא את היושר שבתוך העיגולים. יש לי כיוון בתוך כל זה, בתוך העולם הזה שהוא עולם טבעי, כן, שנתון לשינויים, שזה, אני מוצא את הקו של היושר. אני מוצא את הנצח שבחולף. אני מוצא את הנצחיות, נצח ישראל, בתוך כל העולם הטבעי, זה הכוח של עם ישראל, למצוא בתוך העיגולים את היושר, את הכיוון. לאן אנחנו מתקדמים? כן, כל אומות העולם לא הולכים לשום מקום. הם חיים. עוד יום ועוד יום ועוד יום. אנחנו הולכים לכיוון. יש לנו תכלית. גילוי מלכות השם בעולם. תקן עולם במלכות שדי. וכו' וכו' וכו'. אנחנו באים, כן, עמזו יצרתי לי, תהילתי יספרו, באנו לעשות משהו פה. אנחנו לא סתם עוד איזה עם בהיסטוריה, וכן, יש לנו יושר, אנחנו צריכים לגלות את היושר הזה, לכן אנחנו הביטוי של המוסריות בעולם הזה. הביטוי האלוקי של המוסר זה אנחנו. אין עולם, אין עם מוסרי כמו עם ישראל. אנחנו רואים את זה היום ממש, איזה שקר יש בעולם, ואיזה שנאה, ואיזה, איך אנחנו כל כך ישרים לפעמים שזה אפילו לרעתנו. אבל יש לנו את המוסר, יש לנו את היושר. החיילים שלנו הם לא חיילים כמו שאר החיילים. העם שלנו הוא לא עם כמו שאר העמים. וברגע שאתה עוקץ אותנו, אנחנו מוציאים את היסוד הזה של היושר. אנחנו רואים שעם ישראל מתחבר ומתאחד ומבין שיש לו משהו אחר בעולם הזה. אנחנו רואים את השקר ממש מול העיניים. אורות אחת שקדמו לצאת מאדם קדמון לא יצאו אלא בבחינת יושר בלבד. כלומר, אוזן חותם פה יצאו ביושר. לא הייתה בהם עיגולים כלל. לא היה עיגולים. אך בצאת אורות הנקודים דרך העיניים דעה כראשית גילויים היה בחינת עיגולים שהם בחינת נפש.
זה הכלי.
כן. כלומר, פה הוא כבר הביא לנו כמה מקומות, כמה דברים. צריך להיות מאוד גם קבלה. אם הוא אומר שאורות אחף יצאו מבחינת יושר בלבד, ועכשיו הוא מביא שכשהניקודים יצאו, הם יצאו בחינת עיגולים שהם בחינת נפש. אז מה זה יושר? רוח. כלומר, הוא אומר לנו שני דברים בלי להגיד אותם. הוא לא צריך לבזבז דיו. הוא אומר לי שהאחף יצאו מבחינת יושר בלבד. עכשיו הוא אומר לי שהנקודים יצאו מבחינת עיגולים שהם נפש. אז אם עיגולים זה נפש, וזה עולם הנקודים שיצא מבחינת נפש, זאת אומרת מבחינת עיגולים, אז מה שיצא באורות אחף, אני יודע שזה רוח. כי אחרי נפש יש רוח. שהם בחינת נפש, ולא הייתה בהם עניין השבירה, שהוא סוד מיטת המלכים קדמיים. ולכן הייתה בהם עניין השבירה. זאת אומרת, איפה שיצאו רק עיגולים, הייתה שבירה. איפה שיצא יושר, לא הייתה שבירה. אז אין שבירה באורות אחת. שלמה המלך אומר את זה ברמז, האלוהים עשה את האדם ישר. שם אין בעיות. והם ביקשו להם חשבונות. רבים, זה העיגולים.
קודם אמרנו שדווקא כשזה הולך ישר, שם זה השבירה.
לא, ישר זה ג' קווים. לא חד סמכה. חד סמכה זה אחד מעל השני. אבל היושר באופן כללי זה נקרא, כן, איך נקרא ספר בראשית? ישרים. למה? אברהם יצחק יעקב. ג' קווים. אתה הולך ישר, אבל אתה בג' קווים.
והעיגולים לפי זה?
העיגולים זה מקום שהוא מוכן לשבירה. אם אתה לא משלב בו את היושר, אתה משאיר אותו בבחינת עיגולים בלבד, הוא תמיד, כן, מוכן להישבר.
אבל העיגול דווקא הוא נראה, מה זה יציב? זה כאילו כל חוקי הטבע,
נכון.
בריחה, השקיעה, הכל כאילו מסודר, מה יכול להישבר פה? זאת אומרת, מבחינה מעשית כאילו.
אין גילוי. אין גילוי. האדם נולד, זה כמו האדם שנולד בחודש מאדים, ויגיד מה אני עושה, זה הטבע שלי, מה אני כעסן? אני, הכוכב שלי הוא כוכב מאדים, המזל שלי הוא מזל תלי, הכוכב הזה נקרא אדום, זה מלחמה, כן? אני נלחם בכל דבר, אני כזה, נולדתי כזה, מה אתה רוצה ממני? כן, אז אתה אומר לו, כן, אבל אתה צריך לשנות משהו פה. לא בגלל שהטבע שלך הוא כזה, תשתמש בטבע הזה לטוב. אתה יכול להיות לוחם מלחמתה של תורה, אתה יכול לעשות זה, אתה יכול להיות מלך בישראל, כן? ראש השנה למלכים. אם אתה כבול בעיגול הזה, אתה כמו המצרי הזה, אתה לא יכול לצאת משם. מכאן ניתן קצת להבין באופן קצת שונה מה זה יציאת מצרים. יציאת מצרים זה היציאה מהדבר הזה, למצוא את היושר שלי בחיים. ואכן אני מתחיל במסעות, ממבט מסעות, כלומר יש לי תיקון של הליכה, לתקד שבע מידות כפול, כמה זה ממבט? כפול שש, כן? כפול הוו, זה היושר. אני מחפש את הוו שלי בכל המידות, שש כפול שבע, ממבט מסעות. בסדר?
לא אני זה השאלה.
שמה?
שהטבע, הטבע יכול להיות טבע בלי... זה הקדוש ברוך הוא וזה מישראל ששברו את המצרים.
ששברו את המצרים.
המצרים. אם לא היה העברי במצרים, המצרים יכול להיות עד עולם.
לא.
זה לא תכלית, לא. אבל מה שווה?
בגלל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להשלים אותו, הוא לא ברא את העולם כדי שיישאר כמו שהוא, נכון?
אנשים שחיים כמו גויים, שחיים כזה, הם נשארים כזה.
זה מה שאני אומר.
מה גורם את השפירה שלהם?
כל החיים האלה, לחיות ככה זה נקרא שגר.
זה התיקון.
כלומר, אתה לא מקדם את העולם לשום מקום.
זה שבירה.
זה נקרא שבירה. שבירה זה לא לתקן, לא להביא להשלמת מה שהקדוש ברוך הוא ברא. נכון. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם חסר, נכון?
זה שבירה לקדוש ברוך הוא, זה לא שבירה למי שחי כזה.
זה לא שבירה לקדוש ברוך הוא חסר. עכשיו, אי אפשר להגיד שמבחינתו יש שבירה, אבל זה...
זה למטרה שלו.
נכון, יפה.
אבל זה לא שבירה של מי... מי חי כזה?
הוא מת, הוא לא חי. הוא חושב שהוא חי, אבל הוא מת. הוא סתם, אין לו כלום. עוד אחד ועוד יום ועוד יום ועוד יום. אין בכלל הפרש בין הימים, אין כלום. אז אתה חי ועוד יש לך ילדים, אחרי זה עוד ילדים. אז מה עשית? יש תכלית. עם ישראל מגלה את התכלית של העולם. הרי העולם נברא חסר, ובאנו להשלים, להיות שותפים להשלמתו. אז זה עם ישראל בתוך כל העיגולים האלה, יש את היושר הזה. יש יושר אחד בעולם, זה ישראל, וכל אומות העולם נקראים עיגולים. יפה. בלי עם ישראל בעולם, העולם לא קיים. אין בכלל תכלית לעולם. הקדוש ברוך הוא מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אין כלום. לא שווה העולם בלי ישראל. כלומר, זה עולם של עיגולים. עולם של עיגולים זה לא מעניין, זה לא הולך לשום מקום. אבל הישראל שבעולם הוא מגלה את הכיוון של העולם. לכן הוא ג' רגליים, שלושה רגלים. כן, זה היושר. שלושה רגלים זה הגילוי, כן. פסח שבועות וסוכות, זה לא סתם חגים. זה ג' קווים. איך להביא את הקודש, לגלות את הקודש בעולם בג' קווים. ימין, שמאל ואמצע. ימין ושמאל תפרוצי. ואת השם תעריץ. אברהם, יצחק ויעקב. כן? עם תליטאי, לחודש תליטאי, ביחד תליטאי, כן? לתורת תליטאי, וכו' וכו'. הכל תליטאי, הכל משולש. ורק אחר כך, בזמן התיקון, יצא בחינת היושר. כלומר, תיקון שווה יושר. זאת פה, זה היינו אח. אמרת תיקון, אמרת יושר. שהוא בחינת הרוח. הנה עכשיו הוא אומר. יושר זה רוח, בלשן נפש זה עיגולים. אז אדם שהוא רק בבחינת נפש, זה כמו שהוא נולד כשהוא היה קטן, אז הוא תינוק. אז הוא נשאר כל החיים שלו, הוא בן 70, אבל הוא עדיין תינוק, הוא רק נפש. כלומר, קבול באינסטינקטים שלו של התינוק. אדם שהוא גדל, הוא מקבל רוח. זאת אומרת, הוא הופך להיות הרבה יותר מאוזן. כן, נותן רווח. כן? בין העדרים. ורווח תיתנו בין עדר לעדר. הרווח הזה זה רוח, זה רוחניות, זה המשיח, זה הריחו בירת השם. כן, לא למראה עיניו ישפוט ולא לכל השאר, כן? אלא כל הכוח של הרוח. הרוח זה היושר של העולם. ונתקנו הנקודים על ידו, אז הנקודים שהם נקודות מפוזרות, ישנו עם מפוזר ומפורד בין העמים. לתקן את זה, איך מתקנים את זה? על ידי גילוי הרוח. לכן מרדכי נקרא מורדור. הוא מתקן את ישנו עם מפוזר, את הנקודים. הכל אותו רמז, בכל, איפה שלא תלכו, זה הכל אותו סוד. חורבן זה נקודים, כן? מפני מה חרב בית שני, שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? עולם, הנקודים חוזרים על אותו עניין, כל אחד חושב רק על עצמו, לא אכפת לו מהשני, אין בניין. כן? עוד דבר בחורבן בית ראשון, כן? עבודה זרה, גילוי הרעיות, שפיכות דמים, הכל זה כדי למשוך את השמיכה לעצמו, ולכן שקול חורבן בית שני כנגד כל העבירות של בית ראשון. מה אכפת לנו לדעת את זה? אין לזה לומר לך שכל מה שהיה בעבודה זרה, גילוי הרעיות ושפיכות דמים, זה מופיע בדבר אחד, ושנאת חינם זה אותו דבר, זה שקול. עכשיו מה זה התפרט, פה ראית את הכלל. זהו. אותו דבר בדיוק. אז זה תמיד אותה בעיה. אז מה צריך להביא כדי לתקן? כן, זה מחרב. ושנאת חינם צריך להביא אהבת חינם. אהבת חינם זה יושר. יושר זה מוסריות. מוסריות זה עם ישראל, זה בניין היושר. לחזור לכל המקומות שמאפשרים לנו, כן, לגלות את היושר בעולם. רק על ידו זה הרוח הזה, כן, בסוד עולם האצילות, אז זה נקרא עולם האצילות, שבו נקשרים הנפש עם הרוח. כלומר, אתה מעלה את הנפש אל הרוח. בואו נחזור לאותיות שלנו, מה זה נפש ורוח? אוקיי. שהרי יש לי מלמטה למעלה נפש, רוח, נשמה, חיה. יוד כבאפי. כן, זה קוצו של יוד יחידה. אז זה הבניין. אז מה זה התיקון? מה זה הגאולה? כשהנפש והרוח מתחתנים. ובכן, מתחברים ביחד. זה התיקון שלנו. בסוד זכר ונקבה. הדר, זה המלך השמיני, אתם זוכרים? מהתבאל אשתו. זה שם אשתו. לא מוזכר בפרשת וישלח. שם אשתו של שום מלך, חוץ ממנו. כן, ואמרנו, מהת אראל, זה בגמטריה מה הוא בן. כלומר, 97. מה זה 45? בין 52, 97. כלומר, למה מוזכר את שם אשתו של אותו מלך שמיני? לומר לך קודם כל, שיש לו יחס למישהו. הוא לא לבד, כמו כל המלכים, שמלכו ומתו ומלכו ומתו ומלכו ומתו. הוא, יש לו אישה! יש לו אישה, זה דבר טוב. למה? הוא כבר חייב לדאוג למישהו אחר. אם הוא דואג, זאת אומרת שהוא מלך יותר טוב, הוא מלך מאוזן, הוא מלך מתוקן, הוא נקרא הדר. כן, הדר, יש היי, דר. הוא חי בדאגה הזאת להי. ולשן שם אשתו, זה כל התיקון של מה הוא בן. כן, בגמטריה מיתבל.
גם בפנים יש לה יש לה מה התיגל, זה מה ויד, מה בעצם זה כולו, כמה נגיד עכשיו. מה זה מה ויד, זה המילוי של המילוי של
מה?
בן. של בן. זה היד, זה המילוי של בן. של מה?
של מה?
של מה? אז יש פה שהאישה היא המילוי בעצם של הכחב.
כן.
יש פה את הסם, פתאום הולכת.
זה גם טוב יש לה עצמי.
כן, הכל.
זה היטיב.
אמר יש בניין מאוזן, לכן מזכירים את שם אשתו. זה רמז, לכן אומר האריזה על שמה, יש לך בפסוק הזה, בחלק הזה, כל מה שעתיד להיות, זה התיקון. אנחנו מחכים למלך הזה הדר. כן. שימו לב, זה כשתיקח את הגמטריה של הדר, כן, כמה זה יוצא?
209.
ביחד זה 11. זה התיקון של וסקי. זאת אומרת, זה התיקון של ורקי. המלך הזה נקרא הדר.
איתי מוכל לשמה.
כן. היה זיווג אמיתי.
השם שלה זה מה מוזבין.
בדיוק. זה מה שהיא מגלה את הכל בעצם. כל רמז לעולם התיקון. גם בתיקון שלנו, ולקחתם לכם, כן, ביום הראשון, יש לנו גם הדר, פרי עץ הדר. כלומר, זה האתרוג. ואנחנו יודעים שהאתרוג הוא כלגד האתרת היסוד, זה המלכות בעצם בשורשה. והוא בעצם כולל את כולם.
האתרוג הוא פרי עץ הדר, כן?
נכון, זה רמז גם כן לכאן, כי הוא בעצם כולל את כולם. יש לו גם טעם, גם ריח, הוא כולל את הכל, זכר ונקבה. ואל תשכחו מה אנחנו אומרים תמיד, לפי הסוד שאסור להפריד בין הלולב לבין האתרוג. איפה שלא נהיה, בזה, בהקפות, לא חשוב, כן, לא מפריטים. זאת אומרת, אריזל תדאג תמיד שהאתרוג ייגע בלולב. שיהיה חיבור ביניהם, תמיד. ותחזיק תמיד תמיד את האתרוג ביד שמאל, ותמיד תמיד את הלולב ביד ימין, ואל תעשה ככה כדי לתפוס את השידור שלך בצד שני. לא. תסתדר שאתה רוצה, אבל ששניהם יהיו ככה. ימין ושמאל, אחד וימין, אחד ושמאל, ותמיד מחוברים בקומה שהיא בעצם מקבילה בגוף האדם ליסוד.
שזה בעצם כדי לחבר ימין ושמאל, זה החיבור של האתרוג עם שאר המינים, מה זה להראות שכאילו אכפת לו מהם, שהוא יסתכן אותם או שמה?
הוא בעצם, הם בנויים, כן, עוד פעם, לפי הסוד, איך מניחים את הדז ואת הערבה על הלולב? לא חבילות חבילות פה ופה, תמיד ימין, שמאל ואמצע. כלומר, יש לך אחד בצד ימין, אחד בצד שמאל, אחד על הגב של הלולב. הערבה אותו דבר, אחד ימין, אחד שמאל. כלומר, הכל הוא בניין של ג' קווים, תמיד. שלוש הליכות כן? הלכה והובלה, קוראים לזה?
הלכה
והובלה. כן, שלוש. שלוש כפול שש, 18, חי. תמיד בשלשות. עכשיו, מה עושה את רוב? הוא בעצם אומר לכולם, אני הגילוי של כולכם ביחד. כולכם ביחד, הנה זה אותו דבר, זה פה. אני כולל. אני התרייג שלכם. כן? את רוב. אז תמיד תמיד אנחנו רואים שיש הקבלה בין הדברים, וצריך להבין שאם קראו לו ככה זה לא סתם. גם המלך הזה מתאים בדיוק לאותו תיקון. ומה טעם יצאו הנקודים תחילה? אז למה העולם לא יכול לי, כן, זו השאלה שחוזרת בכל שיעור. באופן אחר, כן? למה הקדוש ברוך הוא לא עשה את העולם מושלם? מה אנחנו מלחמות, רצח בלגנים וזה? מה, אי אפשר כבר שיביא את המשיח? ונגמר השיפור שיברא את העולם, כולו כבר מתוקן. וזהו, יהיה לנו טוב לכולם ונשמח ונהיה בריאים. אז פה זה נשאל רק בצורה אחרת. ומה טעם יצאו הנקודים תחילה? בבחינת עיגולים. כלומר, למה אתה מוציא נפש לבד? הנה כמה טעמים נאמרו בדבר. וכולם מפרשים רק את ההכנות שהוכנו באדם קדמון כאשר גרמו לנקודים היוצאים מן העיניים לצאת בבחינת עיגולים. כמו דלת מם, מה זה דלת מם? דרך משל, תכונת העיניים שהאדם מסבב אותם לכל צד מבלי לנענע ראשו, שתכונה זו גורמת לאורות העיניים לצאת בבחינת עיגולים. כלומר, פה עכשיו הוא מסביר לך דרך אגב, למה האורות שיצאו הם יצאו דרך העיניים? כי בעיניים יש את התכונה הזאת של העיגולים. כלומר, כן, אתה יכול לעשות את הכוח הזה בלי להזיז את הראש, יש לך כוח עיגולי, הכל בנוי דרך עיגולים. למרות שבתוך העיגולים שבעין יש יושר, יש לך תלת גוונין ועינה, כן? ובת עין. הכל בנוי בדרך של יושר בתוך העין עצמה. אבל אם תיקח את העין, אתה רואה עיגולים, עיגולים, עיגולים. וגם האופן שאתה מסתכל היא לכאורה רק עיגולי, למרות שיש ביושר, עוד פעם, פנימי. אבל הם התבשמו מהעיגולים הזאת, מהעיגוליות של העין. וכן מציאות האור החדש, הבוקע דרך נקווה האור, להאיר, מה? כן, בנקודים שבחוץ. כיוון שנקווה האור הם שווים לכל צד, גם האור הבוקע דרכם בוקע בשווה לכל צד. וזה טעם נוסף שגורם לניקודים להתגלות בסדר עיגולים. סוד עיגולים. מה זה שווה לכל צד? אז זה טוב או לא טוב?
לא. בכלל לא. אין שוויון. אם זה שווה לכל צד, אז מה עשית?
לא יכול להתחבר.
אתה לא, אין לך בכלל מעלה ומטה, ימין ושמאל. זהו, זה כבר שווה לכל צד, הגעת לתכלית בלי לעשות כלום. מה החידוש ביושר? שיש מידות, שיש מעלה ומטה, יש לך תיקון, יש לך עובי, יש לך, כן? בעיגולים זה לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יעשה מחול לצדיקים והוא עומד באמצע. בסדר, זה לעתיד לבוא. אבל אם הוא עושה לך את זה כבר מההתחלה, אז לא עשית כלום, אין. כבר יש לו שוויון השוואה גמורה בין הכל. אז כולם שווים, וכל העדה, כולם קדושים, הוא בתוכם השם. זה קורה. כן, הוא כבר יודע, הוא אומר, אני רוצה להגיע לזה. בסדר, אומרים לו, בסדר, אתה לא טועה, זה נכון, אדוני. אדון קורח, אתה טוב, אבל זה לעתיד לבוא. בינתיים צריך עבודה. אי אפשר להגיע לשלב האחרון מיד עכשיו. We want משיח now. אני מחליט. כן, בסדר. אז טעם שלישי הוא הדוחק הגדול, הדוחק הגדול שהאורות נדחקים למעלה מטבורו של אדם קדמון, שגורם שבצאת הנקודים דרך עיניים יצאו בכוח גדול. ולפני רוב הכוח וצטם התעגלו בבחינת עיגולים. מה פה הוא אומר הדחף שדחפו אותם לצאת, כמו התינוק, למה הוא יוצא מהבטן של האמא? בגלל לחץ, כל הריבוי עליו. יש מלא אורות עכשיו בתוך הבטן, ויש אור שהוא זר. האור היה צריך להיות ברגליים, הוא עזב את הרגליים, עלה. עכשיו יש לה את האור של התינוק, האור של עצמה, ריבוי האור של הרגליים שעלה גם הוא. כמה אורות יכולים להיות כבר בתוך הבטן? אז אומרים, תשמע, אנחנו לא יכולים כבר לחיות ככה. מי שבא כאורח, יצא. מי זה האורח? התינוק. אז יש צירים וזורקים אותו החוצה. זה סוד הלידה, ככה מסביר האריזה. אז אם הוא יוצא, הוא יוצא, כן? ותופס הצורה של המקום שממנו הוא יוצא. וכשהוא יוצא בלחץ, הוא יוצא בצורת עיגול. כאמור, כל אלו טעמים לפרש מה הוכן באדם קדמון שגרם להם לצאת בבחינת עיגולים. אז הוא לא אומר לנו עכשיו גם מדוע. כן? בינתיים הוא הסביר לנו למה הצורה היא עיגולית. אך הטעם למה שהוא צריכו לצאת בבחינת עיגולים, אני רוצה להבין את הטעם היותר פנימי, למה? לא רק איך. ומה תועלת נמשך בכך? דבר זה אינו מפורש שיצב בדברי מורנו רבי חיים ויטל. אנחנו צריכים להבין, כן? למה רבי חיים ויטל זצ"ל לא כתב את זה, לא מפורש שיצב. רק במקום אחד, מבוא שערים.
אמרנו למה בעצם האורות שעשו מהבטן, למה צריך לתת מהבטן, ולא,
יש
אחרי
זה אולי
עיניים
לא עושים
מהבטן.
כן.
זה לא
פרשה בעצם. כן, כן, דברנו מקודם. אז רק במקום אחד, במבוא שערים. כן?
לא, הוא עושה במבוא שערים.
מה זה?
כן.
כן, מבוא שערים. פרק גיבל בסופו. מצאתי, אומר הרמב"ז, שרמז רבי חיים ויטל טעמו של דבר. הנה מצאתי. לא כתב בשום מקום, אבל מצאתי טעם אחד, מקום אחד. תראה איזה חוכמה, הוא אומר לך, מצאתי מקום אחד, דהיינו, למדתי את כל האריזה, אני יודע את הכל, יש רק מקום אחד, אין לי מחשב, אין לי כלום, כן? אני חי לפני 250 שנה, קראתי את כל כתבי האריזה, ויש רק מקום אחד, שבו רבי חיים ויטל מסביר למה הטעם יצאה הניקודים לפני היושב, והוא מפני שבעולם הניקודים נתגלו הכלים. כדי לתת מקום לבחירת האדם ותיקון עבודתו. זה מה שאמרנו מקום. כלומר, אומר לך את זה בפשטות, עולם הנקודים זה גילוי על כלים. לפני עולם הנקודים אתה לא יודע אולי שצריך כלים. כן, אנחנו באנו אחרי. אז מיד אומרים לנו, כן, אתה צריך כלים, אתה צריך כלים. אבל אם אתה מתחיל, אם אתה הראשון שמתחיל, מאיפה אתה יודע שזה עובד כך? איך אתה יודע שצריך כלים בכלל? מה זה המושג הזה כלים ואורות? אז פה מלמדים בעולם הנקודים
כן, שהיה צריך כלים, שהיה צריך בניין של כלים. כן, לעיני כל ישראל זה ראשי תיבות כלי. זה סוף התורה.
הראשונים כן ידעו את זה.
זה התכלית. מה?
הראשונים כן ידעו את זה.
הראשונים זה היה אצלם טבע. זה לא עבודה. הם לא עבדו כדי להיות כך. כלומר, אין עבודה בחלק העליון. איפה העבודה? בבחירה של האדם. זה נקרא עבודה. לעובדה ולשומרה זה נקרא עבודה רצינית. כלומר, העבודה של האדם היא כדי לתת לו בחירה בעולם הזה. איך תיתן לו בחירה אם אין לו בחירה? אל תשקר. או שאתה נותן לו בכוח או לא. אז איך יהיה לו בחירה חופשית? כדי שיהיה לו בחירה חופשית, אתה צריך לבנות אותו בצורה כזאת שהוא יפעל. בעולם הניקודים נתגלו הכלים כדי לתת מקום לבחירת האדם ותיקון עבודתו. וכיוון שנתגלו כאן הכלים, רצה המעציל ברוך הוא שגם האורות התגלו תחילה רק לערך הכלים. כלומר, זה לימוד שם, זה חינוך. כלים מתאימים לאורות. קודם ניצאו הכלים, ואחרי זה יבוא האורות. אתם זוכרים איזה מקום בתורה שזה מוזכר לנו ככה כמעט? שם הבצלאל היית. משה בא ואומר לבצלאל, תבנה ארון ושולחן, כן? הוא אומר לו, בצלאל, אתה בטוח שהקדוש ברוך הוא לא הולך לבנות קודם כל את המסגרת? תקלי? מה אתה מביא לי אורות? איפה אני אשים אותם? הוא אומר לו, אני רואה שאתה חכם אתה. מה זה הוויכוח הזה ביניהם? זה בדיוק זה. משה רבנו הוא בא מהטוב. כלומר, הוא לא בא מהעיגולים שצריך למצוא יושר. ועשר אותו כי טוב הוא. הוא כבר בעולמות העליונים, הוא לא טוב. מה הוא צריך לעשות? הוא האור והכלי, הכל בבת אחת. אבל בצלאל הוא בצל. הוא לא באור, הוא בצל. בצל צריך לדעת איך פועלים. אז הוא אומר, תשמע, אני בעולם הזה, אני יודע שאתה מורי ורבי, אתה בעולמות העליונים, אבל אני חי פה עם בני האדם. אנחנו צריכים תיקון. אז לדעתי, כן, ככה אני מבין את הדברים. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה קודם כל כלי, ואז אני, בתוך הכלי הזה אני מביא את האורות. אומר לו, שמה בצל אל היית, כן. היה יודע בצלל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. זה הסוד. מה זה לצרף אותיות? זה הכלים. לא רק לצרף מלשון, לשים אחד ליד השני, אלא לנקות, לצרף את הכלים, את האותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. לא אומר להכשיר את הכלים לגילוי האור. זה יודע בצלם. בסדר? הרב אמר משהו? והיינו כדי לתת מקום לכלים להוציא את הנהגת הטבע הנמשך משליטת הכלים. זה צריך טבע, לא אמרנו שצריך לשלול את הטבע, חז ושלום, לא. יש כלים, זה הטבע. בכוח אורות העיגולים שבתוכם, ובבחינה זאת של הכלים הייתה סוד השבירה והמיטה. אבל אם אתה לא מביא שם הרוח, אם אתה לא מביא יושב, אתה משאיר את הכלים לבד, ואתה לא יודע לשלב ביניהם, אז יש שבירה חז ושלום. ומבחינה זו יצאו הקליפות והשיטרה אחרא. כל מה שאנחנו קוראים קליפות, שיטרה אחרא, יצא משם, משבירת הכלים. מה שאין כן, אילו יצאו האורות מיד בבחינת היושר, לא היו נתונים מקום לסיבה ומסובב הטבעי להתגלות בכלים. וממילא לא הייתה בהם שבירה ולא ניתן מקום לעבודה ובחירה. כלומר, אדם שהיה יוצא מיד מושלם, אז אין לו עבודה בעולם הזה, אין לו שום דבר. אין מה לתקן בכלל. אז היצחק, הסוד זה שקודם כל מצרים מופיע, ובתוך מצרים נולד היושר שהוא עם ישראל. וזה בדיוק העניין הזה. קודם כל עולם הניקודים, ובתוך עולם הניקודים מופיע אותו משה ובני ישראל, שהם מראים לנו איך לשלב, כן, את היושר שם.
זה מחזק את מה שאמרת על האדם הראשון.
שמה?
שבעצם הוא רצה לתקן, הוא לא, אחרי שהוא עשה, זה לא היה סתם.
בוודאי.
הוא ראה שבעצם המעציל עשה ככה, עשה שבירה, וגם הוא אמר, ניתן גם כן לבני אדם, כי מי שאמרו אחריו לא יהיה לו מקום לעבוד הרבה בחירה.
כן, אז זה דרך אגב, זה סכנה. כן. הסכנה שנפלו בסכנה בחטא הזה כל הגדולים, ואנשים שהיו עם פוטנציאל גדול כמו שבתאי צבי. כלומר, אם זה הדרך, אז בוא נעצים את השבירה, כי הכל עובר דרך השבירה כדי להגיע לתיקון. אז אני לא אתן לשבירה להיעשות בשקט, אני זרז קצת את השבירה. בוא נלך עד הסוף, כן? זה סכנה, צריך להיזהר. יש כבר מספיק תיקונים, אל תלך אתה לעשות את התיקונים האלה בצורה כזאת, כי אתה אחרי שלום עלול ליפול שם.
זאת אומרת שהם כאילו הגדילו את המתח, את ה... שהם הוא בוא קודם לשבור את הכל לגמרי,
נכון, הרי כתוב שצריך בניין וחורבן ובניין. אז כשיש חורבן, בוא נעשה חורבן אמיתי כדי שהבניין יזדרז. אז הם הולכים לעולם הקליפות שם כדי לעשות את העבודה, יורדים, הולכים לראות נשים, כן, כל העבודה הזאת שם בתוך הקליפות. אם כבר צריך לעבור דרך שם, אז בוא נלך עד הסוף, ואז התיקון יהיה כבר גמור. כלומר, כל הרעיון הפנימי זה רעיון טוב, הם כולם רוצים לתקן. כן, ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ. מה זה ביקש לגלות את הקץ? מה הוא רוצה לעשות? מה, נגיד לילדים שלו, אתם יודעים, המשיח יבוא בשנת תשסו? זה מה שהוא רוצה לעשות? נתן להם תאריך של הגאולה? אני שואל אתכם. לא, הוא רצה לגלות את הקץ שם, מיד, איפה שהוא היה, הוא והילדים שלו. עכשיו, עכשיו משיח יבוא, עכשיו תוך רגע.
יש כלים, יש אור.
הכל פה. ביקש יעקב עכשיו לגלות את הקץ, לא להגיד להם שזה יבוא, זה איזה...
תמה ממנו.
כן. אז למה אני תמה ממנו?
הלך האור.
אה?
הלך האור.
כן, אבל למה? כלומר, אי אפשר לתקן רק בצורה מצומצמת. הבנים והוא. זה עדיין פרטי, הם שורש עם ישראל, אבל זה עדיין לא העם. צריך שיהיה גילוי, צריך שיהיה ארץ ישראל, צריך שיהיה מלא מלא מלא, זה בניין שלם בעולם שנה ונפש בדיוק. כן? עוד פעם, זה ג' קווים. אי אפשר לתקן דבר רק בחלק אחד. עם ישראל לא יכול לחיות בחוץ לארץ ולשמור שבת. זה לא עובד ביחד בכלל, כי יש לו שבת מבחינת הזמן, אבל אין לו שבת מבחינת המקום. אז בסדר, אז הוא שומר שבת מבחינת הזמן, אבל איפה שבת הארץ? אין לך, אתה חי במסגרת שהיא חיצונית. אז זה הציבי לך ציונים. זה עדיין לא ממש... כן? המצוות הן מצוות, אין מצווה דתית. כל המצוות הן לאומיות. אין דבר כזה מצווה דתית, זה לאומי. זה בגלל שאני שייך ללאום שאני חייב במצווה. אם לא הייתי שייך לעם ישראל, לא הייתי שייך למצווה הזאת. המצווה הזאת הייתי פטור ממנה. למה אני עושה מצוות תפילין? בגלל שאני שייך קודם כל לעם ישראל. אז יש לי את הציווי, חל עליי הציווי של מצוות תפילין. כלומר, המצווה זה אקט לאומי. אם אני לא שייך ללאום, אז המצווה לא נוגעת, היא לא, בכלל לא קשור אליה. אנשים, כן, משום מה התפתחה, כן, שיטה גלותית, שכשאתה עושה מצוות אתה יהודי. זה לא נכון. כשאתה יהודי אתה עושה מצוות. יש לי חתול בבית, אם אני אניח לו תפילין, הוא לא יהיה יהודי. אבל מי שיהודי אני אניח עליו תפילין. כלומר, קודם הוא שייך לכלל ישראל, ועל זה חל עליו המצווה. אבל זה לא המצווה שיעשו אותו, יעשו אותו ליהודי. לא ראינו דבר כזה, זה טיפשות. אז אומר לו, אתה מחלל שבת, אתה לא יהודי. אם היית עושה שבת, היית יהודי. קודם כל נולדתי יהודי. אתה יודע למה? כי אמא שלי יהודיה. נקודה. זה הסוד. עולם שבו נתגלו הקליפות, נקודים. מה אנחנו צריכים קליפות בעולם? אף על פי שהשתלשלות כל העולמות הייתה לברר הפסולת מתוך האוכל. מה זה פסולת מתוך האוכל? זה שייך לאיזה תיקון? של החול או של הקודש?
פסולת?
כן. הפוך. שבת אסור. נו. אז זה בכל. שבת מותר אוכל מתוך הפסולת. כלומר, כל מה שהעולם נברא, כל העולמות נבראו, כדי לברר פסולת מתוך האוכל, דהיינו 6,000 שנה. כי אי אפשר לבירור הרע להעשות זולתי על ידי התרחקות והשתלשלות מן המקור. אתה שם לב מה הוא אומר פה? דווקא על ידי התרחקות מהמקור. עכשיו אמרתי לכם מקודם שהשכנה הייתה שאלה אמרו, טוב אז מתרחק עוד יותר. כי אי אפשר לתיקון אם אתה לא רחוק מהמקור. עד שתגיע לתכלית הריחוק אז תתחיל להתקרב. ובכל עולם מתגלה החומר והפסולת יותר מבעולם שלפניו. למה שאתה יורד יותר? הפסולת מתגלה יותר.
עם כל זה
נתייחד עולם הניקודים לגילוי הפסולת גילוי גמור.
לא צריך לדעת למטה, בעולם הניקודים גילה.
כלומר, עולם הניקודים היה כל כולו מגלה פסולת. כי הוא שורש מה שהאדון ברוך הוא רצה לגלות אמיתת ייחודות דרך היקר האור מתוך החושך. עכשיו אני שואל לכם שאלה פשוטה, האם עולם הניקודים זה טוב או לא? בדיוק. אי אפשר בלי זה. זה הברכה הכי גדולה בעולם, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות לעשות בירור של הרע, זה דווקא בא מזה. איפה זה מופיע בחוש, בתורה? כי הרי כל זה לפני התורה, נכון? אין לנו עדיין תורה. זה לפני בריאת העולם, כל הסיפור הזה. איפה זה מופיע בעולם? לפני. את הדעת טוב ורע. זה את הדעת טוב ורע. כלומר, הביטוי של העולם הזה זה את הדעת טוב ורע. עכשיו תתחיל לברר. יש לך את הדעת טוב ורע. לכן בעולם הנקודים היה עניין מיטת המלכים קדמיים. נכון? יש תקנה. כי הנה על ידי מיטת המלכים וחזרתם להתתקן. כלומר, הם מתים ואחרי זה הם חיים, חוזרים לתחייה, מתברר האוכל מתוך הפסולת.
האוכל מתוך הפסולת.
כן. בגלל שמה? בגלל שהפסולת מתה. כי ירדו הכלים במיטתם לעולם הבריאה, כן, כשנפלו הכלים, נשברו, הם נפלו מהעולם שהיה עולם האצילות, אל עולם הבריאה, ושם בסילוק האורות מהם, איפה הלכו האורות? עלו, חזרו למעלה, נכון? האורות תמיד חוזרים למעלה, ירמיהו, כן? האורות חוזרים למעלה, ירום, כן? אז הוציאו את הפסולת שהיה מושרש בהם. כלומר, השלב של השבירה, ואני אתרגם לכם את זה בצורה יותר אנושית, כשאדם מת, כן? לא עלינו ולא עליכם, עד 120, מה זה? כשהנשמה יוצאת מהגוף, אז מה זה עושה? מה זה עושה? זה עושה בירור. למה? זה מראה את הקליפה, איפה הקליפה ואיפה האור. יש הבדלה ביניהם. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. אבל זה אני צריך לעשות על ידי שלב שהוא נקרא מיטה, מיטתו כפרתו. אז לכן הייתה שבירת המלכים, מיטת המלכים, כי היה צריך סילוק האורות כדי שתתגלה הפסולת. בסוד הקליפות, כאשר חזרו בעת התיקון הכלים והניצצות להתברר ולעלות אל מקורם, לא עלה אלא האוכל הטוב והטוב, ונשאר כל הפסולת והרע למטה בפירודה. כלומר, בזמן שלב התיקון, מה קרה? לא חזר כל מה שנפל. חזרו רק החלקים הטובים להתחבר לאור. אבל כדי להגיע לשלב זה היה צריך מיטה, הייתה צריך שבירה. השבירה גרמה לפירוד האורות מהכלים, ומה קרה פה? הכלים התגשמו עוד יותר כי האורות יצאו. אז זה גרם לכלי להיות עוד יותר מגושם. רק החלק הכי זך של הכלי הוא חזר והתחבר לאור. החלק המגושם נשאר כמציאות בפני עצמה. אז זה דבר טוב מאוד. דרך במרכאות רע הזה, דרך המיטה הזאת, היה בירור. דרך המלחמה, אנחנו מבררים את זהותנו. מלחמה זה דבר רע. אבל תראה איזה ברכה פנימית זה נותן לעם ישראל, לחזור לגבורתו, לחזור לדאבתו הלאומית, לחזור לכל מיני דברים דרך המלחמה, לצערנו.
בתורתו של רבי מאיר כתוב, באמת טוב מאוד, טוב מוות.
כן, הנה, זה מה שאמרנו מקודם, מאוד יצר הרע. כן, כל העניין של המאוד, כן, זה העניין של המוות. כלומר, דרך הדבר הזה, שלכאורה זה דבר, כן, וכשאתה מסתכל על זה אתה אומר, תשמע, זה לא טוב, אבל דרך הדבר הזה, אתה רואה שהכוח הכללי חוזר. זו ברכה גדולה. ולצערנו, אנחנו לא יודעים לעשות את זה בלי להגיע למצבים כאלה. היינו צריכים לדעת לעבוד בלי זה. היינו יכולים לעשות את זה בלי זה. כן, באופן אחר. אבל כשהמלכות לא מופיעה דרך ישראל, היא מופיעה דרך מלחמות של גמות העולם. כשהמלכות חייבת להופיע בעולם. כן, זה כלל אצל הרב קוק. שורש קומת האצילות בנשמה וגוף. אז עכשיו אנחנו מתקרבים לאדם. דע שעולם הנקודים לפני מיטת המלאכים קדמאים ותיקונם היו העשר ספירות שלו בדמיון פרצוף אדם אחד, אשר הנקודה הראשונה מן העשר ספירות שלו שימשה ככתר של הפרצוף הזה. כלומר, המדרגות, מדרגה ראשונה כתר, והנקודה השנייה והשלישית יחד שימשו המוכין שלו, דהיינו חוכמה ובינה, והוו נקודות שתחת חוכמה ובינה שימשו כבחינת הגוף של האדם הזה, והנקודה העשירית היא בחינת המלכות שלו.
אותו דבר, אתה סתמך.
כן. הוא אומר לנו שהאדם הוא בעצם קומה שלמה, שיעור קומה של עשר מדרגות. זה נקרא אדם. יש להבין עניין זה היטב, כי לא היו, כן, היו נקודות ההם בציור גמור ממש. כי כל בחינה מנה הבחינות הנעל, כי יש חמש בחינות, נכון? לא הייתה מתבשדת בכל הקומה לעשות מלאכתה, אלא היו אז הבחינות הנעל כשורשים סתומים בלבד, הרומזים לקיום בחינות אלו בפרצוף אדם. מה זה אומר פה? זה אומר שבינתיים זה רק פוטנציאל. זה כמו סיני, הר סיני נקרא הר המוריה. מה הקשר? או שזה הר סיני או הר המוריה, אני לא מבין כלום, מה אתה מבלבל לי את הראש? לא, לא, לא. סיני זה פוטנציאל. מוריה זה ביצוע. ככה צריך להבין את זה. כלומר, באדם קדמון היה הכל פה, אבל לא, שום דבר לא היה עדיין בגדר של ביטוי חיצוני. עדיין הכל נמצא בכוח, לא בפועל. הפוטנציאל המשיחי הוא תמיד בכוח בעולם. נקרא כן ציפור. נשמתו של המשיח נמצאת בכן ציפור. כן? כלומר, המשיח הוא תמיד על סף התגלות. משורש הבריאה. הרי נאמר, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה רוחו של מלך המשיח. מה אכפת לי? מה משיח? מה אתה מבלבל? עכשיו רק בוראים את העולם, מה אתה מדבר לי על משיח? לא. כל העולם הזה נברא רק בשביל זה. וכל רגע זה מוכן להתגלות. אבל כל רגע זה גם נופל. או שזה מתגלה או שזה נופל. לכן המשיח נקרא בר נפלי. הוא תמיד נופל. להקים מסוכת דוד הנופלת כל רגע, אבל כל הזמן הוא מקים אותה. כלומר, כל רגע, כל שלב יש לך אפשרות שיש הולדה. למה? כי בפוטנציאל יש מנגנון שנקרא משיח כבר מתחילת הבריאה. זה מוכן שם. הפוטנציאל תמיד מוכן. עכשיו אתה תגלה אותו מיד עכשיו. מתי שאתה יכול, תגלה. ולא נתבשתה כל בחינה מנהה בחינות הנעל היטב לפעול פעולתה בקומת האדם הכללי, אלא אחר צאת השיגים שבהם. כלומר, אי אפשר עם כל מה שקיבלת מההתחלה לעשות את הבניין. אתה צריך לנקות. כן, אתה הולך לשוק, אתה קונה ירקות ופירות. אתה לא יכול לעשות שלט מיד. מה אתה צריך לעשות? הרי לא רק לשטוף. אתה מהשוק שהבאת יש 10 קילו של פירות וירקות, אתה מוריד לפחות קילו וחצי של קליפות. וזנבות, וזה, ואתה חותך מפה, וחותך מפה, מה אני צריך את כל זה? תעשה לי פרי שהוא כבר מקולף. לא. חלק מהעבודה זה להוריד עוד, אתה תמשיך להוריד חלקים, אתה עושה בירורים. אז אל תיקח את כל מה שהיה שם, ומי אתה עושה בניין. לא, צריך לנקות את השיגים. על ידי השבירה והתיקון, לכן השבירה היא גילתה את השיגים. וזה נקרא האפשרות של הבניין. כלומר, אי אפשר להגיע לבית שלישי בלי שהיה חורבן בית ראשון ושני. לצערנו ככה זה עובד, בניין, חורבן ובניין. אבל זה החלק של התיקון. אתה כל הזמן אומר, אבל נשברו הלוחות הראשונים, עברנו משבר, נו, בסדר, חלק מהתיקון. אז קשה, אנשים לא מעקלים את זה, שהנפילות הן חלק מהתיקון. שברי הלוחות מונחים בארון. אדוני, אתה נפלת, אבל זה חלק מהתיקון שלך. תקום, תמשיך. אם הנפילה שלך גרמה לך ייאוש, ואתה אומר, הנה, אתה רואה, אני לא מסוגל לכלום, לא הבנת בכלל למה נפלת. עצם הנפילה זה בשביל העלות. שבע יפול צדיק, שבע, כי זה שבע מידות, וכמה. רק שם הוא יכול ליפול. שבע פעמים אתה יכול ליפול. כלומר, כל המציאות של העולם הזה, זה רק נפילות, 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 וכימות, כימות, כימות, כימות. וזה חלק מהתהליך. ותמיד כשאתה קם אחרי הנפילה, אתה לא חוזר לאותו מקום, אלא למדרגה הרבה יותר גדולה. מתחילת בריאתו של עולם, ראה הקדוש ברוך הוא את בית המקדש, בנוי וחרב ובנוי ומשוכלל. דיוק בדברי המדרש. בתחילת בריאתו של עולם ראה הקדוש ברוך הוא את הבניין בנוי וחרב ובנוי ומשוכלל. כלומר, יותר גבוה ממה שהוא היה בנוי בהתחלה. כן? זה לא סתם כלל ופרט וכלל. אלא כלל הוא פרט, הוא כלל גדול יותר ממה שהיה אי פעם. אחרי המלחמה, העם חוזר למדרגה שהוא לפני המלחמה, אבל הרבה יותר גבוה. כי הוא כבר השיג מדרגה של התפרדות מהשיגים, מהקליפות שהיו אצלו. כן, אתמול שמעתי אדם שבלי המלחמה לא היה חוזר בתשובה. נשאתי לבית שמש, וברדיו אני שומע את הסופר ישראלי מאוד ידוע, יהושע, כתב סרטים, כתב כל מיני, יהושע קופול, יהושע סובול, שמאלני מובהק. אתמול אומר ככה ברדיו, אני מצהיר עכשיו שטעיתי, לא ראיתי כשאמרו לי לראות, היו מדברים ולא הייתי שומע. 15 שנה הייתי אטום, הייתי סתום. אני מבין שעם ישראל צודק במהלכים שאנחנו עושים עכשיו, טעינו, ואני נגד ההתנתקות, ואני נגד לפנות יישובים עכשיו, מה שלא הייתי לפני שנה. אני הייתי בעד ההתנתקות, היום אני אומר שעשיתי טעות ואני מקווה שישלחו לי על זה. מה גרם לך אדוני? כמה שקדים? כמה קטיושות? שווה או לא שווה? מצד אחד לא שווה, אתה אומר תראה איזה חורבן. מצד שני הרבה אנשים חוזרים להתפתח מהמצבים. לא, זה לא רגיל, זה בנוי, זה אנשים שבנו, כמו שהם בנו את השמאלניות שלהם, כך הם מתחילים את הבניין שהוא בניין הדרגתי. זה לא בא פעם אחת ככה, זה עבודה. כלומר, אין ייאוש.
כל יום 100 קציושים במקומה שלמה.
כל מלחמה גדולה, אומר הרב קוק, המלחמות הגדולות שבעולם, כל המלחמות, יש בהם גילוי של אור מלך המשיח. זה הסוד.
אבל השלום לגלים, מלחמה בלבנון, זה גורם לכל הפוסיונים של עכשיו. זאת אומרת, זה לא מלחמה שיצאו מזה.
לא, כי אתה רואה רק את השלב הביניים.
כן.
אני לא, אני רואה עד היום. לא, זה לא ככה רואים. אי אפשר לראות עד היום. כן, פעם שאלו את אחד מהאנשים לפני גוש קטיף. אומר, טוב, אנחנו צריכים לפנות את המקום. אני אומר, אני צריך לשאול את האנשים אם אני יכול לפנות פה. אני אומר, מה תשאל? כן, צריך לשאול את סבא שלי ואת הנכד. זה שייך לכל עם ישראל. אני לא יכול להפסיק את ההיסטוריה עכשיו. אם אתה בודק את ההיסטוריה רק לעכשיו, אז אתה אומר, כן, אז תראה מה זה גרם. רגע, עוד לא גמרנו. בוא נלך עד הסוף ואתה תראה איך עם ישראל יחזור. למה אני יותר בטוח? כי זה נבואה. אני יודע שישראל נגאלים בתשובה. כלומר, שתהיה תשובה. שתהיה התפקחות, שאנשים יבינו את הדברים. בזכות מה? כן, פרדוקס, בזכות החורבן. מעניין מאוד. ובשיא החורבן, כלומר, בחודש אב, בתמוז ואב, שזה שיא השנאה, שיא החורבן, אנחנו מגיעים לאהבת חינם, לבניין. איפה ראינו דבר כזה? תראו איך הקדוש ברוך הוא נתן לנו לעשות תיקון בזמן הכי נכון, כן, של אהבת ישראל, בזמן שהיה חורבן בגלל שנאה. חינם. עכשיו אנחנו באהבת חינם. זה הבניין הכי גדול. אנחנו הולכים לבניין אמיתי עכשיו באזור השם. והתיקון הבא אחריו, שאז נתפשטה נקודת הקטר שבהם ונתקנה בסוד התשע ספירות ואריך אנפין הנקראים מקוריות. וכנגד כל בחינה מהם התקנה בסוד נשמה פנימית, ונתקנה בחינת אחת מן ההבחינות שעולם הנקודים כלול מהם, בסוד לבוש אל הנשמה היא, שמשיתרה דרך אנפין. כלומר, לכל נקודה היה לבוש. לכל אור היה כלי. לכל אפשרות היה ביטוי. זה גילוי, זה התיקון. כיצד? הנה, עכשיו הוא עושה לך את זה בשלבים. כן, עכשיו אנחנו מסיימים בתיקון, כלומר, בחלק הזה לפחות. בהתפשט נקודת הקטר בבחינת ג' ראשין, קטר חוכמה בינה דאריך אנפין, ונתמעט האור על ידי כלל התיקונים שבהם, יכלו חוכמה בינה ודי נקודים להתתקן על ידם ולהתקיים באור העליון המגיע אליהם, דרך ג' ראשין דאריך אנפין, במידה ובמשקל. כלומר, איזון, התאמה בין האור לבין הכלי, כל יכול להישאר בבניין יפה. ובזה נתקן, כן, פרצוף אריך אנפין עם פרצופים אבא ואמא הכלולים בו. כלומר, תשימו לב, עברנו מספירות לפרצופים. זה החידוש של האריזה. ספירות זה עדיין פרטיות. עכשיו יש פרצוף, פרצוף זה כולל אוזניים, עיניים, אף, אנחנו צריכים להיות פרצופים, לא ספירות. זה האריזה על חידש, כן? זה נקרא פרצוף. כלומר, בוא נתרגם את זה, כי אני מאוד חשוב לי לתרגם את הדברים ולא להשאיר את זה רק כמושגים קבליים. זה מה זה אומר? תמיד אנחנו חושבים לאותו עיקרון. לא להסתכל רק על הפרטים, לראות את המכלול. כשאני רואה אותך ברחוב, כן, אני לא אמרתי ראיתי שני עיניים ואיזה משהו באמצע בולט, ועוד שני שפתיים ככה וכמה שערות יוצאות. אני אומר, ראיתי את צוריאל. אם אני משוגע, אז אני מדבר כמו שאני מדבר. כלומר, ראיתי אוזניים, אחת 20 סנטימטר מהשנייה, לא יודע מה זה היה עושה ככה בחלל מתקדם, ראיתי שתי עיניים, ראיתי כיפה לבנה, ראיתי גבות, אז מישהו, אבל ראית בן אדם.
כן.
זה הבעיה שלנו.
בן אדם, אם אתה רואה בן אדם למשל אישה, אתה רואה רק עיניים למשל, או רק הפה, או רק המשהו. יש משהו שבולט, שנותן כל הטעם. זה לא שאתה רואה בדיוק כל התמונה, זה כל בן אדם שאני פוגש אותך ברחוב, אני לא רואה כל תמונה כזה, אני קודם כל רואה למשל הליכה, או אני רואה...
זה לא חשוב, אתה רואה קודם כל. קודם כל אתה רואה שלמות.
זה לא רק קודם כל, זה קודם כל וגם הטעם של הכל.
לא, זה לא כך עובד, זה לא כך עובד. כשאתה רואה אישה ברחוב, אתה לא רואה שקקיים, אתה רואה אישה קודם כל.
תלוי.
מה תלוי?
אתה לא רואה אישה כוללת או אישה...
בוודאי שאתה רואה, אתה רואה בן אדם הולך.
אוקיי, הולך.
אבל אתה רואה את הבן אדם.
יש משהו מסוים שאתה נתפס עליו.
אבל ראית כללות?
כלל.
ראית כללות? לא ראית רגליים לבד. אתה רואה מכלול, מתוך המכלול הזה אתה נתפס לחלק. אבל ראית את הכלל. עכשיו נתפסת לחלק. אם תישאר בחלק הזה, אתה בקלקול. ראית דבר כללי שלא הבנת כלום. נתפסת לעין יפה, אבל אל תישאר שם. אתה צריך לחזור ולמצוא את מה שראית בהתחלה ולא הבנת. דרך העין הזאת, למצוא את כל הכלל בחזרה. אם לא, זה לא עובד. זה לא כלל ופרט וכלל. יש בעיה. וכל הבעיות שיש בעולם היום זה בגלל הדבר הזה. שכשאתה רואה משהו, אתה רואה רק את החלק הזה, וזה לא מעניין אותך כל השאר. זה לא ככה עובדים, אי אפשר. תתאר לעצמך שעכשיו בטקסט הזה, אני רואה רק את המילה שאני קורא בה עכשיו. כמה אנשים פותחים גמרה, ולא יודעים בכלל איפה הם נמצאים. לא משתכלים אפילו איזה מסכת זה ואיזה פרק זה. מיד נכנסים לפה. כן, איפה אנחנו? תפתח, הנה, זה פרק טוב. דף היומי, לא מסתכלים איפה, על מה זה מדבר, מה בכלל הנושא, מה, על מה זה במשכת פסחים, על מה היא מדברת, על מה היא דנה, מה קורה פה. מי אתה נכנס לאיזה פרט, לאיזה בניין פרטי של ההלכה? אבל תיזהר, לא ככה לומדים. מה אתה אומר?
אפשר לתפוס את הכלל. למשל, אתה משתמש מילה, אתה במילה אתה משתמש רק חלק של הגדרה של הדברים. זאת אומרת, אנשים שרואים את הכלל הם משוגעים, למשל הם כמו אוטיסטים או אנשים ממש, זה לא עובד, אי אפשר לתפוס את הכלל.
לא תופסים את הכלל, אבל יודעים שהפרט הוא חלק מהכלל.
אוקיי, אבל הכלל, אוקיי, אוקיי, אבל
לא, זה מה שאמרתי. אבל זה מה שאמרתי.
זה מה שאתה רואה.
אבל אתה אומר ללכת מכלל פרט
לא. לכלל. לא, אמרתי שהכלל זה הדבר הראשון, לפני שהגעת.
הדבר הראשון שמה? שקיים או שאתה
שקיים.
רואה? שקיים. שאתה לא
שקיים.
רואה.
שקיים, לא חשוב. אתה רואה כלל, אתה לא יודע מה זה.
אוקיי.
אתה נתפס לפרטים בעולם הזה.
שאתה רואה.
שאתה רואה, כן. אבל אתה צריך להיות חכם. תגיד לי מה זה קרן של שמש. קרן זה קיים?
לא, זה הגז שקיים.
לא, קרן של שמש זה קיים או לא קיים?
אתה רואה.
מה אתה רואה?
אתה רואה קרן.
ממה? קרן של מה?
של השמש.
יפה מאוד. אם אתה לא יודע לקשר את הקרן לשמש,
כן,
קרן זה קיים? זה לא קיים בכלל.
אוקיי, אבל אתה, זה לא באותו...
זה אותו דבר, יד. יד זה של מה?
לא, זה לא באותו... כלומר, זאת אומרת, אתה יכול לראות את הקרן, אבל אתה לא יכול לראות את השמש.
אתה מקשר את זה לכלל. כלומר, הפרטים לא קיימים בכלל. אתה מסכים עם זה או לא?
בשכל, נכון?
הפרטים קיימים או לא קיימים?
לא קיימים.
לא קיימים. זה רק כלל שמתפרץ.
אוקיי.
זה כלל שמתפרס. הפרטים לא קיימים. אני לא יכול להגיד, ראית את העין, יגידו לי של מי? של מה? נכון? אז אני אגיד, העין של משה.
כן, אבל השאלה שלי זה לא כזה. אם אתה אמרת בהתחלה, אתה לא מבין ואתה לא רואה ממש הכלל.
אי אפשר לתפוס כלל, כלל זה נשמה.
אי אפשר לתפוס. זאת אומרת, אתה הולך לפחד, ואתה לא גם חוזר, אתה לא יכול לתפוס גם בחזרה.
כן, אתה יכול לקשר את זה.
לקשר, זה לא לתפוס.
אבל זה ככה זה, זה הבניין.
זה עובד עם הלב, עם המוח.
לא חשוב, אתה עובד עם הכל, אבל אתה מקשר את זה לכלל. גם עם השכל, גם עם... בוא נגיד, בוא נשאל אותך שאלה אחרת. שכל, רגש ודמיון. כן, רמב״ם. כן, שכל, רגש ודמיון. זה לפני הנשמה או אחרי הנשמה?
שכל.
רגש ודמיון.
אחרי
יפה מאוד, זה אחרי הנשמה. כלומר, לפני שכל, רגש ודמיון יש... חיים, יש בן אדם קודם כל. אחרי זה יש לו רגש, יש לו שכל ויש לו דמיון כדי לחוש מה שיש לו מסביב, אבל הוא חי לפני זה. ילד קטן שהוא נולד, הוא נולד כלל? הוא נולד כלל. הוא לא יודע, אבל הוא חי, הוא חי. עכשיו הוא מתחיל לגלות את האצבע שלו, מסתכל באצבעות. הוא אומר, טוב, יש לי אצבע. אז הוא מתחיל לגלות את האוזניים, הוא מרגיש שיש לו אוזן. אז מה הוא קורא לו שהוא גדול? הוא אומר, תשמע, שהייתי קטן, הייתי גוש. אחרי זה גיליתי אצבעות, רגליים, ידיים. עכשיו, שאני גדול, אני יודע שכל זה שייך לכלל שנקרא אדם. זה העניין. כן? אז צריך תמיד, תמיד לדאוג לחזור ולדעת. כמו שאמרתי בשיעור, כן? האם ימות השבוע קיימים? הם לא קיימים בכלל. רק שבת קיים, וכולם רק התפרדות של השבת. היום יום השישי בשבת, היום יום אחד בשבת, היום יום שני בשבת, היום יום שלישי בשבת. כלומר, שבת זה נשמה גדולה שיש לה שישה זרועות. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי. אבל כולם שייכים לשבת. אחר כך נתקנו החגת של אריך בסוד ג' ראשין של זו, ואז יכלו הוו תחתונות דנקודים להתקן על ידם ולשמש לבוש עליהם. כלומר, כל עוד אין לך לבוש, אין לך גילוי. והם המתפשטים בסוד נשמה בזה. הנשמה מתפשטת בתוך גוף. זה אדם נורמלי. אחר כך נתקנו הנאי, כן, החלק התחתון, של אריך הנפין בסוד ג' ראשין של הנוקבה ונשמה אליה, ובהתמעט האור בתיקונם יכלה הנקודה השירית סוד הנוקבה להתקן בסוד לבושים עליהם. כלומר, האור משתווה לכלי והוא ממעיץ את עצמו, כן, כמו רב, שהוא יורד לקומת התלמידים. ולא נותן את השיעור שלו בקומתו שלו. הוא יכול להגיד דברים שהתלמידים לא יבינו, אבל זה לא שיעור. שיעור כשמו כן הוא, לתת שיעורים, לתת מידות, לתת גבולות. אם אין גבולות, אין מידות, אז אי אפשר ללמד. אז השיעור הוא גם כן צריך להיות מוגבל בזמן. אי אפשר להגיד לתלמידים, אנחנו לומדים שעה ובסוף מסתבר שלמדת שעה ו-50 דקות, כי בשיעור השני התלמיד לא יבוא יותר. אז אתה צריך להגדיר את השיעור שלך שמתחיל בשעה פלונית ומסתיים בשעה פלונית. אז תגיד, איזה קמטן זה, הוא לא רוצה לתת עוד כמה דקות בשביל התורה. לא נכון. הפוך. אני רוצה לתת את המידה, בדיוק את המידה, כדי שהתלמיד יהיה לו חשק לבוא מחר, הוא יודע שבסוף השיעור יש לו עכשיו התעמלות, והוא תמיד מפסיד 10 דקות מהתעמלות בגלל השיעור. הוא הרש לי את השיעור התעמלות. והתלמיד הזה, אחרי 10 שנים, הוא יגיד, הוא הרס לי את כל הלימוד, אני רציתי ללמוד, אבל הוא לא היה מכבד את השעות. תמיד הוא היה גונב עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. ואני פספסתי מלא דברים מאחר. אי אפשר לעשות דבר כזה. אני ככה חושב, כי אני יודעתי. אתה קובע שיעור משמונה לתשע, השיעור צריך להיות משמונה לתשע. אל תעבור את הזמן. כי אתה לא נותן חשב. פעם הבאה שאתה תיתן את השיעור, אנשים יצאו לפני הזמן. כי בסעודה שלישית הם יודעים שאחרי זה צריך להתפלל לבד בחדר הזה. כל פעם שזה אתה כשמדבר. אי אפשר ללכת לבית הכנסת. צריך תמיד להביא סידורים לפה ועוד לעשות, ואחרי זה אתה באיחור למשהו אחר שאתה מארגן, לא אכפת לו. אי אפשר ככה. אני אומר ככה, אני אומר שזה חשוב מאוד. אני חושב שזה מאוד חשוב, כן? באמת, לא חז ושלום כדי להגיד משהו על מישהו, אבל באופן כללי צריך להיות מדויק גם בזמן, אתה צריך לתת שיעור. שיעור יש לו שם, שיעור, יש לו גבול, יש לו מידה, גם בידע. אל תכניס כל מיני נושאים שהם לא קשורים לשיעור. תביא את השיעור למידה שלו. אל תתחיל לדבר לי על כל מיני דברים שהם לא קשורים. אז האדם צריך לא להיות מבולבל כשהוא יוצא. צריך להיות, מה למדתי היום? לדעת, למדתי שיש אורות שנכנסים בכלים, איך לעשות את זה בכל החיים שלי. גם בזמן, גם במקום וגם בנפש. זהו. זה פשוט מאוד. לכן צריך לבושים. כן, נכון, זה חבד חג התנאי, כל השלוש קומות, עוד פעם שלוש, ג' קווים, גם בצורה אנכית, כן, או מאוזנת, במאוזן ובמאונח, לא חשוב, תמיד יש לך ג' ותמיד השוואת האור לכלי. אני רוצה ללמד את הבן שלי שהוא בן שבע, אני לא יכול ללמד אותו דבר כזה, אז אני אדבר איתו בשפה שהוא מבין. אני צריך להתאים את השיעורים, כן, שלו. יש לו מידות, יש לו גבולות, הוא בן שבע, והוא יודע להבין דברים של ילד בן שבע. אני צריך לדבר איתו בקומה כזאת. ואני צריך להיות חכם ולהבין איפה התלמידים עומדים, כדי לא לדבר יותר מדי גבוה ולא יותר מדי נמוך, אלא קצת להמשוך אותם קדימה, למען, קצת, כן, זה יותר טוב, מאשר תמיד להביא אותם למען. לא חשוב, אם הוא לא מבין הכל, אבל קצת משכתי למעלה. זה בסדר, אבל לא יותר מדי. יותר מדי הוא לא יחזור. פחות מדי הוא גם לא יחזור. נמצא שאחר התיקון שנתקנו עד תשע ספירות המקוריות, נתפשטו ונתלבשו בסוד נשמה פנימית אל כלל האצילות. הנה זה עכשיו אצילות מופיע. ברגע שיש אצילות, הגעת לעולם התיקון. ואילו כלל האצילות העשויה מן התשע הנקודות הנותרות של עולם הנקודים, כולו נקשר בסוד דמות אדם. כלומר, כל הפרטים עכשיו הבינו שהם חלק מכלל. ולא ראינו שאדם מתעורר בבוקר, והאוזן שלו אומרת לו, לא, היום אני לא קמה, תן לי מנוחה, תבוא לקחת אותי בשלוש. אין דבר כזה. האדם קם גוש אחד. כולו יודע, כל האיברים הפרטיים יודעים שהם חלק מכלל. הם מבינים את זה? הם לא מבינים את זה, הם חיים את זה, נקודה. לא צריכים להבין דבר כזה. זה נקרא אמונה. זה לא עובד בשכל. זה עובד באמונה. חתול הוא חתול, הוא כל כולו הולך ביחד. הוא לא מבין שיש לו רגל ויש לו אוזן, הוא לא חושב על זה בכלל. יש לו אמונה פשוטה. כי הוא מאמן את המציאות האלוקית. דרך מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, יש לו כלים שלו. אותו דבר כאן, כל הפרטים שהם מבינים, כשהם חיים במדרגה של כלל, לא בגלל שהם חושבים על זה, אלא בגלל שהם הגיעו למדרגה שזה הטבע, האמיתי, המקורי, הטבעי, אז יש תיקון, זה נקרא דמות אדם. בוא נתרגם את זה למציאות של עם. כשעם ישראל יתחיל לחיות כעם ולא כאוסף של פרטים, אז ברוך השם זה יש לנו גאולה. זה גאולה. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, ונעשה לבוש לתשע ספירות המקוריות דאריך אנפין, באופן שבית בחינות אלו יחד הם אדם שלם, נשמה וגוף. זה שלמות. אני לא כל חמש דקות מפריד בין הנשמה שלי לבין הגוף שלי. אני מציאות אחת. ותמיד אלה שמנסים להפריד ולהגיד, כן, אפילו בשיעור התורה, הגוף לא שווה, תתעסק בנשמה. כן, זה נצרות, זה לא יהדות. הגוף שלנו שווה. הגוף שלנו מאשר את האלוקי דווקא בחומר. אם הוא לא היה שווה, הקדוש ברוך הוא לא היה בורר אותו. וגמר התיקון זה תחיית המתים, זאת אומרת שהנשמות חוזרות עוד פעם לגוף. כלומר, אל תזלזל בגוף, אבל אל תזלזל בנשמה. שניהם זה חטיבה אחת, זה נקרא אדם. אי אפשר לקרוא לאדם אם הוא רק אחד או רק השני. שניהם ביחד זה אדם. זכה ונקבה ברא אותה ויקרא שמם אדם. אי אפשר להגיד לא זה אדם, זה לא, זה רק חלק ממנו וזה, אז תטפל בנשמה שלך, הגוף שלך תשים אותו בזבל. זה לא ככה עובד, זה לא יהדות. יהדות זה חטיבה אחת, זה שלמות, זה הרמוניה בין נשמה לבין גוף, עד כדי כך שאתה אפילו לא שואל את עצמך מה ומה. אתה מתקדם כל כולך בכיוון אחד. רבי מאיר, כן? אין לו אור, יש לו אור. לא יודע מה זה גוף, לא יודע מה זה נשמה. גם הגוף שלו זה נשמה, זה הכל דבר אחד. כל כולו אדם. זה כוח של אדם שהוא מבין שהוא החטיבה אחת.
למה כל הזמן מתכנת
להעריך? כן. כי זה הכתר. זה הכתר. עתיק, עתיק זה עדיין שייך למקומה העליונה. לא מעניין. עוד פעם, תמיד לחשוב מה אנחנו רוצים להביא. מה העניין פה? מה אתה רוצה להביע בכל זה? שהתיקון הוא מתייחס לתחתונים ויש לי נתינה. עתיק, עדיין עתיק, מלשון, כן, מעתק. אבל עריך זה הכתר האמיתי של האדם. לכן אני מתייחס לכתר של האדם שהוא מתייחס אליו לחיים שלו.
אני יודע, מלחם בשבת נגים על כאן תהיה
עריך. נכון, נכון. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא מאפשר, זה האדם, זה החלק של האדם שהוא מתייחס אליו. אז בוא נגיד את זה בצורה אחרת, אל תלך ללמוד לימודים שאתה לא מבין. לא, אם לא אתה טמבל, חבל על הזמן. יש אנשים שהם חושבים שכשהם לא מבינים לימוד זה טוב. אל תלמד את זה, אתה צריך ללמוד לימודים שאתה מבין. אם אתה לא מבין תשאל, אם אתה רואה שזה מעל לרמה שלך תתעמד, ואם זה באמת מעל לרמה שלך אל תבוא. תלמד לימודים שאתה מבין, תלך למקומות שאתה יוצא משם עם בניין.
יש משהו שלא הבנתי. אמרת שהחתול למשל יש לו נפש ו...
אני לא אמרתי את זה.
לא, אני לא אמרתי. אמרת שהחתול עושה את הדברים.
כן. הוא חי.
הוא חי, הוא משתמש את כל
כל מה שיש לו.
יכולות שלו.
נכון.
הוא משתמש נגיד 100%.
נכון.
והוא חי,
נכון.
אמרתי נפש, אבל הוא כן. חי, אוקיי, זה הולך ליחד. אוקיי, אתה יכול לראות את זה אולי בילד, ילד הוא יש משחק, הוא משתמש את העיניים שלו, הוא שומע, הוא משתמש את הידיים שלו, והוא חי.
כן.
אבל אני לא רואה את זה בבן אדם, במיוחד ברבנים או בגדולים או ברבי שמעון בר יוחאי, שמשל כל החיים שלו כמעט, הוא בתוך האדמה, אני לא רואה, או רב גדול כזה, אני שהוא כולו, אני לא רואה איך זה עובד, כי זה נראה לא, זה לא נראה כמו חתול שמשתמש כל היכולות שלו, והוא עושה חיבורים חי, או כמו ילד, זה נראה הפוך, ישו שלא משתמש את הגוף שלו, אולי אני טועה, אני לא יודע,
קודם כל יש שני דברים בשאלה שלך. בתוכן אני הבנתי את השאלה שלה, הוא שואל, אני רואה אצל החיות שהן חטיבה אחת, החתול לא יכול לחיות כמו כלב, הוא חי כמו חתול, הוא שלם בחתוליות שלו. אבל בני אדם, אני לא רואה את זה אצל בני אדם. קודם כל אתה צודק, בגלל זה לחתול אין בחירה חופשית ולאדם כן. זה שלב ראשון. כלומר האדם יש לו פוטנציאל, אבל קשה, הוא צריך לעבוד כדי להגיע למדרגה הזו. החתול אין לו מאמץ להיות חתול. הוא חתול נקודה. כלומר, הוא מאמן ומאשר את היותו חתול על ידי זה שהוא מתנהג כמו חתול ועושה מיהו. אצל האדם, יש בעיות. האדם לפעמים הוא מתנהג כמו כלב. לפעמים כמו ג'ירפה. לפעמים הוא רץ אחרי כדורים. לפעמים הוא רוצה לקפוץ רחוק כמו פנטר. ולפעמים הוא לא בכלל חי כמו בן אדם. וכל העבודה שלו זה להגיע למדרגה שהוא שלמות אדם. החלק השני של השאלה זה כן, הגדולים שבישראל, מי שבאמת נקרא גדול, זה האדם שכן שילב נשמה בתוך גוף. אבי שמעון בר יוחאי, בגלל שהזכרת אותו עליו השלום, הביא לנו נשמה בתוך העולם שלנו. הביא לנו את הזוהר הקדוש, את האלוהי, בתוך גילוי העולם הזה. יש דבר יותר גדול מזה? זאת אומרת שהוא חי כל כולו את מה שנקרא אדם, ודווקא הוא נאמר עליו, נעשה אדם נאמר בעבורך. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כשהוא אמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, על מי הוא חשב? על איזה דפוס אדם? רבי שמעון בר יוחאי. שהוא כן משלב נשמה בדמות.
זאת אומרת, הוא משתמש כל היכולות...
כל היכולות שהאדם... מהדמות? כן.
זאת אומרת, הוא רואה יותר
ממשהו בוודאי, 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 מסוף העולם ועד סוף העולם, בוודאי. זה האלוקי בעולם הזה.
בחול.
כן, בחול. לכן הוא קובר את עצמו בחול. אל תלך לתוך הפשט של הדברים ותתקע שם. כשאתה רואה את הסיפור, אתה אומר, טוב, רבי שמעון בר יוחאי הלך למערה, עשה חור באדמה, נכנס שם. בסדר. בוא תבין קצת מה זה אומר. שהגמרא היא אומרת לך קודים, היא לא רק אומרת לך שהוא חפר בור ונכנס בפנים, אלא היא אומרת לך שכל הקודש הוא תמן את זה בתוך החול. אתה מבין? אז הגמרא במקום לבזבז 10 דפים כדי להסביר לך את זה, היא נותנת לך רמז.
למשל אתמול הייתי בכותל, הייתי איזה חכם, אני יודע, גדול, מכונית גדול שמתקרב עד הכותל, והיו מיליון אנשים מסביב.
ברוך השם, עשית ברכה?
הייתי כמעט מת. לא, הייתי כמעט...
צריך להברך אם אתה רואה מיליון...
כמעט מת, לא, כי הייתי על הקיר כזה.
חכם הרזים.
היה סוג של משטרה שחור שזה כזה.
משטרה שחורה.
שחורה כזה.
אני אזכיר לך את גוש קטיף.
כולם עשו כזה, והייתי כחיים אחת, זה היה...
פינוי.
אבל לא ראיתי, ראיתי את הבן אדם.
מבבו.
אני לא יודע מי זה, טוב, לא משנה.
טוב.
וזאת אומרת, זה היה כמו זקן, שהולך לאט, 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 אדם יכול להיות שלו. אבל אולי לא ראיתי טוב, אולי הוא מסוגל לרוץ יותר מכולם, לא עם הרגליים שלו אולי, ולשמוע יותר מכולם,
ולחוש יותר מכולם. אם הוא חכם גדול, בוודאי. מה שאתה רואה בחיצוניות זה לא מה שקובע את כל מכלול האדם. איך אתה רואה אדם זקן, אתה רואה את הזקן, את הזקנים, אתה רואה את הרב שפירה, את הרבנים הגדולים. אתה רואה, אתה אומר, מה הוא יכול כבר הזקן הזה? אתה רואה איזה ידע ואיזה ראייה פנימית של הדברים.
יש, זה רק מוח.
לא נכון, לא נכון. אז ושלום, הפוך. הוא מעמיד תלמידים, הוא מעמיד דור שלם, הוא פועל, זה פעולה בעולם הזה. זה גילוי.
אם הוא היה צעיר, זה יותר טוב לך.
מה?
אם הוא היה צעיר.
לא, הוא אומר, היה צריך לרוץ.
אני לא רואה את הגוף שעובד.
כאילו שהגוף לא עובד. כשמי שנכנס לתורה, הוא נעלם מהגוף.
אני רואה, והגוף לא עובד.
הגוף סחב את המוח הרבה זמן.
כן.
עד שהגיע לזה.
קודם כל מה שאתה אומר, זה גם נכון מבחינה אחרת. לעתיד לבוא, הגוף לא יהיה כמו היום. אתה צודק? היום אין אפשרות אחרת, בגלל שהיה קלקול, והגוף כן יורד מהמרגע שלו. לעתיד לבוא, לא נזדקן, לא יהיה המצב הזה, אז הוא יכול לרוץ גם כן, אתה צודק. כלומר לא יהיה מיטה. למה לא תהיה מיטה? בגלל שלא תהיה הזדקנות, לא תהיה הליכה לכיוון המוות. אז באמת אתה צודק, האדם יהיה לו פוטנציאל של ראייה עד גיל, בלי גיל, הוא יוכל לרוץ, הוא יוכל לעשות את כל מה שעושה ילד קטן עם כל התורה שלו. זה נכון, אבל זה גמר התיקון. בינתיים בגלל החטא יש חולשה לאדם. זה נכון. בוא נסיים את זה. הנה בצאת העשר ספירות בנקודים היו ג' מהם עומדות בסוד קווים, זה כנגד זה, והם כתר חוכמה בינה. זה מה שאמרנו פה, גולטה. הג' ראשונות היו קווים. קווים זה טוב, זה לשון מקווה, כי הם קיבלו יותר כוח ויותר תיקון. אז כשיש תיקון, אז יש קווים, ג' קווים. איך אתה מתקדם בעולם? אני ג' קווים. איך החיילים מתקדמים בצהל? ג' קווים, תמיד בשלשות, נכון? זה בניין. מאיפה למדו את זה? מההתקדמות של בני ישראל במדבר, שגם כן היו מתקדמים שלשות, שלשות. כן, תמיד מתה עם שלושה שבטים. ארבע כפול שלוש. כלומר, אנחנו רואים שכל התקדמות שהיא תיקון, זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא מסדר אותנו ככה, זה יפה. זה שלשות, 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 זה משולשים. נכון? והטעם כי הלא מציאות הזון היא העיקרית בעולם הנקודים. מה זה עולם הנקודים? מה זה המציאות שלו? זה זכר ונקבה, זאת אומרת ובקה, נפש ורוח. מה הוא בן? זון. אמרתי לכם את כל ה... כמעט. והיינו, הזין התחתונות. אבל הגימל ראשונות, אף על פי שהם כאן, הנה הם מסוד האב והסג המתוקנים כבר. אב סג מתוקנים. מה הוא בן? צריכים תיקון. מבקשים תיקון. פירוש. סוד אריך חנפין ואבא ואמא. ועל כן יש בהם תיקון יותר. אז הנה זה אריך חנפין, כתר, וזה אבא ואמא. כתר, חוכמה ובינה, משולש, שיש לי משולש, ברוך השם יש לי תיקון, ג' קווים. זה בניין טוב. אך עם כל זה, לא נתקנו ארי חנפין ואבא ואמא, אלא למה שצריך להם בעצמם. זאת אומרת, זה עדיין לא תיקון מושלם. למה? אם זה היה תיקון מושלם, למי הם היו דואגים? גם לילדים.
זה קיום העולם לא.
זאת אומרת, אל תעשה רק את התיקון שלך, תדאג גם שהתיקון שלך יעבור הלאה. אם אתה לא דואג להלאה, לרגליים שלך, איך נקראים הילדים? הרגליים, קראי דאבו. כלומר, אותו עניין, איפה התיקון שלנו צריך להתגלות באמת? בילדים, בחינוך, ברגליים שלי. אני צריך להעביר את מה שקיבלתי לילדים, אני לא יכול להיות קטח חוכמה ובינה מאוזן, ג' קווים, אני בשלי גמרתי, עזוב, נמאס לי כבר מכולם. אין דבר כזה. אתה יודע מה? אל תתחתן, עוד יותר טוב. תעלה בתורה, תהיה ג' קווים, וזהו. לא רוצה להתחתן, לא רוצה להביא ילדים, איזה בלגן, לקום בלילה, זה דאגות, וזה, מה אני צריך כל הבלגן הזה? לא אומר לך, לא, זה לא ככה הבניין. הבניין זה י' ק' שמביאים ו' ק'. אתה צריך זון, אדוני. אתה צריך להביא ילדים לעולם כי זה עיקר. זה גם כן מצווה שאנחנו לא מבינים אותה. למה אני צריך להתחתן ולהביא ילדים? בחוץ לארץ לא מתחתנים, לא רוצים ילדים. ככה נגמרת אירופה לאט לאט. אין כבר, כולם זקנים. אתה צריך להביא ילדים? למה? כי זה הבניין שלך, זה המעמד שלך בעולם, זה העמידה שלך פה. כן, עם מחשבה, כן. ואבא ואמא לא צריכים לבד, אלא למה שצריך להם בעצמם הם עשו, אבל לא למה שצריך בהם לתיקון הזון הנמשכים מהם. אז מה עשית? אז התיקון שלך לא שלם, אדוני. בסדר, למדת, הגעת למדרגות גבוהות, אבל תעביר. אז כלומר, האגואיזם הזה, כן, אני מתרגם את זה למילים מודרניות, לא עדיין תוקן לגמרי. אמנם הוא תוקן בקומה שלך, עצמך, אבל לא בכל הקומה. וכל עוד ולא תיקנת את כל הקומה, שיהיה בניין שלם, אז לא גמרת את התיקון. ואף על פי שכבר נתקנו, תיקון מספיק להוצאת זון. אז מה, זה לא מספיק? הוצאתי זון, הבאתי ילדים לעולם. אומר, לא הספיק תיקון זה, אלא להוצאתם. בסדר, הבאת אותם, מה אתה עושה איתם עכשיו? הם גודלים לבד?
אדם ישר.
אתה צריך לחנך אותם, הרי עיקר זה החינוך. זה לא שאתה הבאת ילדים לעולם, גם חתולים מביאים ילדים לעולם. אבל לא למה שצריך להעמידו בהעמדה וקיום, להתלבש בהם כראוי. כלומר, מה אני צריך לעשות? אני, האבא, צריך להתלבש בבן שלי. כלומר, הבן שלי צריך להיות לבוש אליי. אני הנשמה והוא הגוף. אז אני צריך תמיד לדבר איתו כמו נשמה שמדברת אל גוף. זה בדיוק זה ככה. הילד תמיד כהוא כמו גוף. ואתה כמו נשמה. אתה כמו היצר הטוב. אומר לו, תיזהר, בני, תעשה ככה ותעשה ככה. והוא כמו גוף. הוא מתנהג כמו גוף בינתיים. עד שתיכנס בו לגמרי. שאבא יהיה בתוכו. בדרך כלל זה קורה. כן, יותר ביתר שאת כשהאבא כבר לא פה, ואז באמת הוא רק נשמה, ואז הוא נכנס בתוך הילד, ואז הוא מעכל את כל מה שאבא אמר לפני, נשארים, כן, רישומים וקולות, ואז האדם מתלבש בבנו. זה סוד גדול מאוד, סוד גדול מאוד פה. זאת אומרת שהיוטקה צריכים להתלבש בווסקה, ונמצא שהגר היה בהם איזה תיקון. אז אתה אומר, אז זה גם התיקון של האבא עכשיו, כי הוא התלבש בבנים, ולכן היו בסוד קווים זה כנגד זה. זאת אומרת, מתי הילדים הופכים להיות גם הם, פה בענייננו הזון, עדיין תחתונות, מתי הם הופכים להיות ג' קווים? כשהאבא והאמא התלבשו בהם. אם אתה מתלבש בהם, הם תופסים את צורתך. כלומר, לבד הם הופכים להיות ג' קווים, כי הם רק לבוש. ראית פעם חולצה שהיא לא מתנהגת כמו שאני מתנהג? אין דבר כזה. מה שאני עושה, היא עושה. אז אם אני מתלבש בבן שלי והוא החולצה ואני האבא, אני הפנימי, אז מה שאני, אם אני כבר ג' קווים, גם הוא יהיה ג' קווים, גם הוא יהיה מתוקן. אז אתה אבא, תבנה את עצמך ג' קווים באיזון ותחדור לבנים שלך, ואז גם הם יהיו ג' קווים. אבל הזין תחתונות לא היה שום תיקון בהם לבד, הם לא יכולים, ולכן היו זה תחת זה. כלומר, בשלב הראשוני כשהם מופיעים בעולם, זה אחד מעל השני, אין להם תיקון. כשהם מתחילים לבנות, בוא נתרגם את זה למציאות. איך אתה רואה שהילדים מתחילים להיות ג' קווים? מה הם עושים? הם מתחתנים. כלומר, הברכה הכי גדולה זה לחתן את הילדים בימי הנאורים שיבנו בית נאמן בישראל. מה זה אומר? שהוא עכשיו כמו הדר ומתאבן. ברגע שהוא רוצה להתחתן, הוא כבר לא דואג לעצמו לבד. הוא יודע שיש בניין. למה? אני רוצה לעשות כמו אבא ואמא. אבל למה? כי זה הבניין, אני לא מבין עכשיו, אבל אני יודע שזה הבניין. לכן, מי מלמד אותי להיות אבא ואמא? אבא ואמא. אז כשאני נכנס לחופה עם אשתי, אני חייב להיכנס עם אבא ואמא. הם מלמדים אותי מה אני צריך להיות. זה נקרא ג' קווים. שם בחופה יש ג' קווים. החתן והקלה והרב המחתן. הוא הקו האמצעי, המחבר בין ימין ושמאל. והוא מחבר גם בין אבא ואמא לפני. תמיד תמיד ג' קווים מופיעים בכל מקום. ולכן היו זה תחת זה בהתחלה, הם לא מבינים אחד מעל השני. פירוש שלא היה בהם רק מציאותם הראשון. כלומר, בהתחלה הם נפש. אני לא יודע מה באתי לעשות. פה כל אחד חושב רק על עצמו. כן? למה אין לי? למה אני לא קיבלתי? תביא צ'יפס, הוא קיבל יותר ממני. כל אחד חושב רק על עצמו. שהוא היותם זין שפירות. בהתחלה הם זין שפירות. ולא נתגלה בהם החיבור. זאת אומרת, עוד לא היו לפרצוף. כן? בהתחלה הם שפירות, והם גדלים והופכים להיות פרצופים. אתה צריך בהם מזה לזה. ואז אתה מתחיל לראות יחס. כשהיית קטן, היית רב עם אחיך, עם אחותך. כשאתה יותר גדול, אתה מתחבר כבר בצורה הרבה יותר מבוססת, מאוזנת, לאחים ולאחיות. אין את כל המריבות שהייתם קטנים. למה זה יש בניין? אם אתה אדם נורמלי, כן? מפני שורש הרע מעורב בהם. אין כבר יותר שורש הרע, אתה כבר הופך להיות יותר בנתינה ולא רק בקבלה. כלומר, אתה יודע שהאיזון, וזה, לא דיברנו על זה היום, אבל בעזרת השם, בשלב הבא אנחנו מדברים כבר על עולם התיקון, וזה עולם התיקון, איך הופכים להיות ג' קווים, לא אמרנו את המילה, אבל רמזנו, זה כשאתה הופך להיות נותן. כל עוד ואתה מקבל, אתה לא יכול להיות ג' קווים. אתה בחד שמך, יש שפירת הכלים. מתי אתה הופך להיות ג' קווים, כלומר איזון, כשאתה נותן. אמרנו את זה בצורה אחרת, כשאתה דואג לזולת, כי יש לך עוד נקודה מול. חסד לא יכול להיות לבד, יש לו גבורה מול, ואז נולד מזה תפארת. כלומר, כשאני מתחיל להפוך את הצורה שלי ממקבל, מרצון לקבל, לרצון להשפיע, אני בונה בעצמי במציאות שלי, מציאות של ג' קווים, והמציאות הזאת בונה אותי ומגלה את המשולש הזה, שזה עולם התיקון, עולם האצילות. אז אם היינו צריכים לתת צורה גיאומטרית לעולם האצילות, עולם האצילות זה משולש בתוך עיגול. גם בגיאומטריה. מה זה עיגול? משולש. נכון? איך בונים עיגול? שלוש נקודות. חייב. שתי נקודות אני לא יכול לבנות עיגול, אבל בשלוש נקודות יש לי עיגול. וזה בעצם הפאי. כן, 3.14.
אז למה זה משולש בתוך עיגול?
כי בעצם זה התיקון, זה היושר. מקודם ציירתי את זה ככה. אז פה אני שם זכוכית מגדלת על הקו הזה, ואני רואה שהוא באמת ג' קווים בתוך עולם של טבע. זה עולם מעציב. כן, וזה המגן דוד, זה הסוד של המגן דוד. כלומר, אחד שמתגלה בצורה כזאת, ואחרי זה נראה שהוא מתגלה בצורה אחרת. זה בדיוק המגן דוד. שזה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 קצוות, שזה רב, בתוך המלכות. תוך העולם הטבע. זה הבניין של ופקי. בניתי וו, כן.
למה כל אחת קיבלה פרצוף? זה הלימוד.
שכדי להיות פרצוף צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא מנגנון שהוא לפעמים כמה פרטים, כדי שתדעו שבחבורה הזאת אנחנו נהיה פרצוף. אף אחד לא יהיה פרצוף לבד. כלומר, אתה תגיע לשלב של פרצוף רק אם אתה מחבר חסד, גבורה, תפארת, נפש, הוד ויסוד. כולכם ביחד תהיו פרצוף אחד. למה? כי ככה אני רוצה שתדעו איך לעשות את הבניין הזה שלם.